פודקאסט על מוזיקה וטכנולוגיה. עם נדב רביד ודוד פרידמן.
שלום, אתם על פרק מספר 4 של הפודקאסט על מוזיקה וטכנולוגיה, שם קליט וקצר, אבל אני חושב שהוא מסביר בצורה די ברורה מה קורה פה.
מה אנחנו עושים פה? למה התכנסנו?
שלום דוד, מה שלומך?
שלום נדב, אני בסדר.
אנחנו כאן נפגוש היום את אורי וינוקור, מיד אנחנו נספר עליך, רק ניתן קודם את ליטרת הבשר של הקרדיטים. דוד פרידמן, יזם הייטק, מרכז את תוכנית המוזיקה, טכנולוגיה וחדשנות בקריאה האקדמית אונו.
נדב רביד, מנהל תחנת הרדיו גלגלץ, איש תקשורת, עיתונאי, שדרן רדיו, מפיק מוזיקלי.
והפודקאסט הזה מוקלט בשיתוף אונו מיוזיק, בית הספר למוזיקה של הקריה האקדמית אונו. ואני רוצה לומר, לפני שאנחנו צוללים פנימה, שאם כבר יצא לכם להקשיב לחלק מהפרקים שעלו, יש לכם שאלות שאתם רוצים לשאול אותנו, נושאים שאתם רוצים להציע לנו, מרועיינים שאתם רוצים להציע לנו, אתם מוזמנים לפנות אלינו בשלל הרשתות החברתיות.
לינקדאין עדיף.
אותי אפשר למצוא גם באינסטגרם, ואם ממש אין לכם ברירה, אז אני לפעמים גם עוד נכנס
לפייסבוק.
ל-X, formerly known as Twitter. The artist formerly known as Prince. וזהו, אנחנו נעשה היום את ההקדמה קצרה ונצלול ישר לעניינים, ואנחנו שמחים מאוד לארח כאן את אורי וינוקור. אורי, אתה Head of Music של ארטליסט, אחת מחברות הטכנולוגיה שעוסקות בנושאים קריאיטיביים, באומנות, במוזיקה, בווידאו, אחת החברות הבולטות בארץ ובעולם. ודיברנו קצת קודם, אמרת שאתה כבר יש לך כמה פודקאסטים מאחוריך, אנחנו ננסה לא לחזור על אותם דברים, אני מניח שתהיה חפיפה. אבל פה אנחנו מתעסקים גם בצד המוזיקלי, גם בצד הטכנולוגי, ונשמח כזה קודם כל לשמוע ממך איך התחלת, איך הקריירה שלך במוזיקה התחילה.
אז קודם כל שלום לכולם ותודה רבה על ההזמנה לפודקאסט המרגש הזה. וואו, אני אתחיל מההתחלה. אני, מאז שאני זוכר את עצמי, התעסקתי רק במוזיקה. אני תמיד צוחק שלא היה לי בחיים רגע של לחפש את עצמי. לפעמים שואל את עצמי, אולי חבל, אבל
שנעשה רגע איזה היי פייב של ירושלמים?
לא ידעתי. לא בטוח שידעתי את זה, נדע. כן, אז אני נולדתי בירושלים, בעין כרם, וממש מאז שאני זוכר את עצמי, הייתי, פשוט מוזיקה ריתקה אותי מאז ומעולם. ההורים שלי מספרים שהייתי מצביע על תקליטים שאני אוהב. זה היה בעיקר הביטלס ובובי מקפרן המפורסם, האלבום המפורסם שלו. ואני נגיד, אז אחד הזיכרונות ילדות הכי כזה בולטים שיש לי בראש, זה אותי שומע תקליטים ומסתכל על העטיפה.
אתה תקוע אבל בבי, כאילו במדף שלהם.
ותמיד נורא עניין אותי הלייבלים, מה זה הלייבל, כאילו זה ממש, מאז שאני זוכר את עצמי, זה ריתק אותי, איך עושים את זה, איך עושים את התקליט הזה ואיך זה קורה, מעבר למוזיקה עצמה שכמובן תמיד הפנתה אותי. וזהו, זה איכשהו תמיד היה חלק נורא נורא דומיננטי בחיים שלי כבר בילדות המוקדמת. בכיתה ד' התחלתי לנגן סקסופון בכלל.
ככה,
בכיתה ד'.
קשוח.
הייתי באיזה מופע ג'אז עם הבית ספר, אני חושב שזאת הייתה חצוצרנית של דודו טופז. שכחתי את שמה, אבל אתם זוכרים שהייתה רוטה, יפה.
טוב
אתה.
דוד.
וזה גם סיפור שאני זוכר, שחזרתי ואמרתי לאבא שלי, אני רוצה לנגן על הכלי הזה שהיה לבמה, אפילו לא ידעתי להגיד לו מה זה, אם זה חצוצרה או סקסופון, הוא לא הבין. אז הוא שם לי קסטה של מיילס דייוויס וצ'רלי פארקר, ואיך ששמעתי את פארקר, אמרתי לו, כזה אני רוצה. שמעתי את ברד ככה אף בחלל, ואמרתי לו, ככה אני רוצה,
באמת, וכאילו משלב מוקדם הצבת את הרף במקום גבוה.
זהו, ואז התחלתי להוריד אותו, האמת, כי התחלתי באמת ללמוד סקסופון ביבופ, זה ממש בכיתה ה' כבר ניגנתי צ'רלי פארקר, אחרי כמה שנים בתקציר, כדי שנדבר יותר על העתיד, אבל די מהר זה שיימם אותי כזה, או משהו שם, לא זוכר מה היה, פחות משהו ככה התנתק לי מהג'אז פתאום.
זה מורכב, לא כזה.
אולי היה לי מורכב מדי, ובכלל עברתי לנגן בס בלהקות, וכל התיכון הייתי בעיקר בחדרי חזרות באולפנים וכולי, כבר לגמרי בתוך העולם הזה.
אנחנו כזה ב-90s מדברים?
סוף ה-90s, כן, כן. אני סיימתי תיכון בשנת 2000 בדיוק, ובאמת, אז כל התיכון כבר ניגנתי בלהקות, עשיתי רסיטל מוזיקה, שכתבתי גם מוזיקה מקורית.
איזה בית ספר?
באומנויות בירושלים. אז באמת, כל הנערות שלי הייתה כבר באמת בתוך עולם המוזיקה, אני ביליתי את רובה בצוללת הצהובה בירושלים בתור נגן.
אני אשאל אותך רגע שאלה.
בטח.
כילד שנער שגדל בירושלים, אני חושב שזה בדיוק השנים שגם פרצו הדג נחש, ואולי מרסדס קצת אחרי, אז זאת אומרת, זה משהו שעזר לך להגיד, או, כזה אני רוצה, ככה אני...
נגעת בנקודה מאוד משמעותית, אני חושב שאני הייתי בדור, מהדור שקצת היה מעליי בגיל, שזה באמת הדג נחש, מרסדס, היה מין גל של... ממש ראשון שאני חושב שהיה אי פעם של מוזיקאים ירושלמים שבאמת פרצו
בגדול.
לסצנה הישראלית
בגדול. לא כמו
בגדול.
הגל של שנות ה-80, שזה יותר בשוליים, נכון, מסע המקבט.
בדיוק, שזה יותר ומסביב. כזה אינדי ראשוני yeah. מאוד וזה. אז כמובן הדג נחש, שאני זוכר את עצמי בהופעות שלהם עם 30-40 איש בצוללת הצהובה. היינו מהילדים הבא, מועדון מעריצים של הדג נחש, קיבלנו את הקסטות, היו פעם קסטות שהם היו שולחים לפני, של בוטלגים מהופעות וכל מיני דברים כאלה. יש לי את זה איפשהו שמור. אז ממש, ואני חושב שזה היה מאוד, זה מעניין שהעלית את זה, כי זה היה מאוד משמעותי בנערות שלי, לראות כאילו שוואלה, מתוך ירושלים, שהיא עיר מאוד מורכבת, כן? אפשר לעשות עליה עוד 3 פודקאסטים לחוד.
לפחות.
אז באמת שזה נתן איזושהי השראה מאוד גדולה, ואני חושב שגם באמת פשוט הייתה סצנה מטורפת באותם שנים בעיר. זה ממש היה... כל מקום שאתה היית הולך, היה איזה ג'אם, והיה איזה חבר'ה שנגנו, והיה את הלהקה הזאת, וכאילו המון גם בני נוער התעסקו במוזיקה שהיום מאוד שונה כבר.
אם אנחנו מדברים על ירושלים באותם שנים, זה גם השנים של פאקט רקורד, שאם אנחנו מסתכלים על השוליים.
פאקט רקורד, הייתי מבריז מבית ספר, והולך ליורם, לשמוע תקליטים, לבלנס, כן.
אני מרגיש פה מחוץ לחבורה.
זה חבורה ירושלים, אבל באמת אפילו היה לייבל מקומי, אז היה באמת, לא יודע אם היו חלק
מירושלים את האטרף. אני עם מוזיקה לטינית.
אטרף גם זכיתי להכיר איתה.
אטרף אולי קצת קודם, 90's.
אטרף זה תחילת ה-90's. כן.
מישהו לא מזמן הזמין אותי לשבת במקום שנקרא שולה בחצר.
גדול.
אמרתי, וואו, כאילו משהו מהמורשת של הלהקה הפך, התגלגל לעולם הקולינריה.
גדול. אז כן, אני חושב שזה היה מאוד דומיננטי, וגם בעצם הייתה לי להקה... אחרי התיכון, אני רגע כזה קפצתי בזמן, אני בסוף התיכון נסעתי לניו יורק ללמוד ג'אז, בכלל על קונטרבאס.
אז חזרת לג'אז.
חזרתי לג'אז בדיעבד טיפה, וגם לתקופה מאוד קצרה, הייתי בניו יורק חצי שנה, או קצת יותר, ושם הסופית הבנתי דווקא שבאמת, אני לא מעוניין להיכנס להיות נגן ג'אז, זה נורא עניין אותי הרבה שנים, אבל זה ירד לי כזה, וחזרתי והתחלתי לעבוד בצוללת הצהובה בתור טכנאי. ובאותם שנים באמת שכבר הדג נחש פרצו ומרסדס מאוד התחילו לפרוץ, ואני הקמתי להקה שקראו לה קולולוש, ואני חושב שהדג היו קצת האינספיריישן שלנו כזה, למה אנחנו יכולים
להיות. הדג היה להקת פרויקט צד שנקרא צ'קלקה.
נכון.
זה היה משהו דומה
מדהימה.
קצת ב...
צ'קלקה אנחנו מאוד מאוד אהבנו, וכן, היה הרבה יותר, הייתה הרבה קורלציה מוזיקלית, כן. נכון.
גם בשם קצת במצלול.
נכון. ועם קולולוש באמת פעלנו בסוף כמעט עשור, ופענו בכל העולם, הקלטנו בפילדלפיה.
כאילו... קולולוש זה מושג ירושלמי, נכון?
קולולוש זאת מילה כן. שהיא רק של ירושלמים, כן. ככה בגלל זה בחרנו את השם.
לא.
במרכז זה נקרא שאשה, אני חושב, היו קוראים לזה אז.
חיפאי אולי.
קולולוש זה מה שילדים
זורקים באוויר. קולולוש, ואז זה נופל על הרצפה וכולם תופסים מה שהם יכולים, grab as you can כזה.
זה מאוד התאים לנו לקונספט של הלהקה, היה לנו מאחורי זה ממש תורה שלמה. אבל באמת אז בעצם מה שקרה בשנים האלה, בעשור שנות ה-20 של חיי, כזה היה לי את הלהקה, עבדתי בצוללת כטכנאי, במצטבר 7 או 8 שנים, ובאמת ששם צברתי אינסוף ניסיון, כי הצוללת הצהובה זה מקום שיש בו גם אולפן, גם הופעות, גם חדרי חזרות, הייתי המון עם הדג נחש אפילו פשוט בחזרות, לשבת איתם, לשמוע אותם, לראות אותם, וכל הלהקות הירושלמיות של התקופה. אז באמת ששם צברתי המון ניסיון, ושם גם פגשתי בעצם את אסף אבידן, שבסוף יצא שהפקתי את אלבומו הראשון.
שגם הוא ירושלמי.
שגם הוא ירושלמי. באמת הכרתי אותו ואת הלהקה הראשונה שלו, המוג'וס, בשלב מאוד מאוד ראשון, ראשוני בקריירה שלהם. והתחברנו ובעצם עשינו את 3 האלבומים של הלהקה ביחד. הייתי קצת החבר להקה הנסתר, הוא קוראים לי המוג'ו השישי.
הג'ורג' מרטין של אסף.
קצת, כן. וגם שם באמת, בדיעבד בכלל, דרך אגב, אני מגלה שאני הרבה פעמים בתחילתם של דברים. זאת אומרת, יש לי איזושהי נטייה לאהוב להיות בניצנים הראשונים. ביזמות. נכון.
כמו ביזמות.
נכון. אז...
ויש לך גם תחושה של פספוס, שהדברים כאילו התקדמו בלעדיך, או תחושה של איזה כיף שהייתי חלק מזה?
לא, הפוך, אני מאוד אוהב להיות בהתחלה, ולראות שמשהו ממשיך מעבר, ומסף גם, ובכלל, בכל המיזמים גם אני זוכה לפחות להיות חלק מההתפתחות הראשונית, וכן מאיזושהי הצלחה גם עם אסף ממש הסתובבתי עד שזה גדל למשהו עצום ממדים, והוכתם בסוני, והיינו, אתה יודע, הולכים להופעות עם אלפי אנשים באירופה, וממש כאילו...
בעצם הברייק שלו באירופה היה בגלל הרימיקס, נכון?
לא.
לא?
אז זהו, זה קצת נתפס ככה, ואני יכול להגיד לך שבשנים האלה הייתי בעצם גם טור מנג'ר שלהם, אני והאח שלו שהיה מנהל באותם שנים, אח שלו רואי היה המנהל שלו באותם שנים, ואני מאוד תמכתי גם בניהול קריירה של אסף בהתחלה, והרבה אנשים מפספסים שם את הסיפור, אנחנו עשינו עבודת שטח מאוד נדירה לאותם שנים, בעצם דחפנו מאוד, מהרגע שהיה את האלבום הראשון, אני אגלה לכם ששום לייבל בארץ לא רצה להחתים אותו, בדיעבד האלבום הראשון של אסף, אם אני לא טועה, עד היום, אלבום הישראלי שמחר הכי הרבה אי פעם בהיסטוריה, היה לו פלטינה בעשרות מדינות באירופה, אין הרבה כאלה, והסיפור היותר אמיתי, מעבר למה שזוכרים מזה, זה שבעצם דחפנו מאוד חזק, והגענו לבד לחתום בסוני קולומביה מגרמניה, based in Germany, ומשם יצאנו לשניים או שלושה טורים אירופאים, שבכל אחד מהם הייתה קפיצת מדרגה בקהל, זה כבר הגיע ל-500-600 איש ברוב הערים באירופה שהיינו, לפני הרימיקס, וזה מה שרוב האנשים לא יודעים. הרימיקס יצא, וזה סיפור בפני עצמו דרך אגב, הרימיקס בעצם נעשה באופן לא חוקי.
כן, זה אני יודע.
יש איזו תיאוריה שיכול שאני בעצמי מכרתי לבחור הזה את הדיסק, שממנו הוא בעצם הוריד את השיר, כי ראיתי איזה סיפור שלו, שהוא היה בהופעה שאני הייתי הטור מנג'ר, ומכרתי את הדיסקים בסוף ההופעה, והוא מספר שהוא פשוט לקח, זה היה שיר שהוא בעצם רק גיטרה שירה במקור, אז הוא לקח אותו ופשוט שם אותו על פרוטי לופס, והביא עליו איזשהו ביט, ואני ואסף היינו בהקלטות של האלבום השני כבר, שהוא בעצם קיבל פתאום הודעה בפייסבוק מהבחור הזה, ששלח את הרימיקס הזה, וזה אני ממש זוכר את זה ב-loud and clear, כמו שאומרים, שאסף עושה על זה פליי, אנחנו כזה שומעים את הרימיקס, ואני, היה לי כזה, בונה, זה לא רע הדבר הזה דווקא, זה כאילו מהדברים האלה שיכולים לתפוס, והוא היה נגד זה, הוא שנה את זה, הוא עצר את זה באמצע, כתב לו איזו הודעה, שלא תעיז להוציא את זה בחיים, משהו כזה, עברו כמה חודשים, ופתאום סוני, שכבר בעצם היו הבעלים של האלבום הזה, או הלייבל שהחתים את האלבום הזה, חזרו אלינו אחרי כמה חודשים, ואמרו, תשמעו, קורה איזה משהו, יש לינק ביוטיוב, שמתפוצץ עם השיר.
הוא השאיר את זה.
הוא השאיר את זה ביוטיוב, ומה שקרה זה שזה נהיה להיט מועדונים, הוא נתן את זה לחברים די-ג'אים, וזה פשוט תפס במועדונים בברלין בעיקר, היה מועדון בברלין שהמשפט של השיר, היה כתוב בגרפיטי על הכניסה.
וואו.
One day baby will be old. היה את המשפט הזה, יש תמונה של זה איפשהו. וזה בעצם ממש היה סיפור של משהו שהתפוצץ מהאנדרגראונד כזה, ואז שסוני הבינו שמשהו קורה, בינינו הם לא הבינו כמה גדול מה שקורה, הם איכשהו עשו איתו איזשהו הסדר לא מספיק טוב עבורנו, אני יכול לגלות לכם, וכשהרימיקס יצא זה בעצם לקח את כל הקריירה של אסף שכבר הייתה במין אינדי מצליח, אם צריך לתת לזה כותרת, ונתנה לזה בוסט, ואז זה עבר נגיד מוונויים של 500 איש לפתאום 1,000, ופתאום 1,200.
זאת אומרת שכאילו מה שהלקח שאפשר להבין מהסיפור הזה, זה שבעצם... הייתה הרבה עבודה לפני זה שהייתה פחות גלויה לעין, אבל נכון. העבודה הזאת היא גם מה שיצרה את ההזדמנות לרמיקס הזה לקרות.
זה, אומרת... מה זה חשוב מה כן. שאתה אומר עכשיו, אני גם תמיד, תמיד מדגיש את זה לכל אומן שאני עובד איתו, ובאמת זכיתי לעבוד עם המון אומנים, איכשהו כך, צללנו כך לתוך הסיפור, אבל אני חושב שאנשים ממש מפספסים את זה, כי רואים את הגלורי מומנטס, כאילו. אני גם יכול לספר, נגיד, היינו חוזרים מטורים של אסף, שהיינו חוזרים לארץ, וכולם היו חושבים שאנחנו חיים שם בלימוזינות, במלונות 5 כוכבים, ובפועל היינו מתקלבים במלונות בלי חימום בחורף האירופאי, וכאלה, אתה יודע, סוחבים לעצמנו את הציוד בשלג, וכל מיני דברים כאלה. ובאמת, מה שמפספסים עם הסיפור של אסף בהקשר הזה, עם הרימיקס הזה היה יוצא בלי עבודת שטח, לא היה קורה כלום עם הקריירה שלו.
אבל עצם עבודת השטח היא יצרה את ההזדמנות להרימיקס לקרות.
היא גם יצרה את ההזדמנות, וגם יצרה את ההזדמנות לזה שכשהוא יצא והצליח,
היה... אז הוא היה שם לתת תגובה.
הוא כבר היה עם טור שבעצם שדרגו לו את המועדונים, בגלל שהיה יותר קהל פתאום.
מדהים.
ואם לא היה את זה, זה היה מהאומנים האלה שהיה לו איזה רימיקס שעבד ברדיו, ו-One It Wonder ונעלם, אז באמת, אני מאמין גדול בדרך.
היה בדיוק, היה פה leverage, זאת אומרת, מנוף, שהוא לקח אותו, ו... להיות במקום הנכון, timing is everything.
נכון, אני תמיד, אי אפשר להראות את זה בהקלטת רדיו, אבל אני תמיד מסביר לאומנים שאני מייעץ להם, שאם אתה, אם הדרך שלך סלולה כלפי מעלה, ואתה מסתכל כל הזמן קדימה ולמעלה, אז שבאות הזדמנויות הם כמו איזה אלכסון שעובר אותך מעל הראש. אם אתה לא מסתכל למעלה ושואף קדימה, הם יעברו מעל הראש שלך באלכסון. מעניין. אם אתה שם, הם תופסות אותך ומרימות אותך עוד שלב, ובאמת שראיתי את זה עשרות פעמים קורה, אפילו על הקריירה האישית שלי. זאת אומרת, שאני מתקדם קדימה כל הזמן, ואז כל פעם שבאה הזדמנות, אני מצליח בחלק מהמקרים לתפוס אותן ולעלות עוד שלב.
לתפוס גל.
נכון, זה ממש לתפוס גלים, זה באמת זה, ואני חושב שדרך אגב זה רק נהיה יותר ויותר ככה היום, כי היום הגלים האלה הרבה יותר מהירים, והרבה פחות, האימפקט הוא הרבה יותר מהיר וקצר.
אני אקח את זה לתחום של היזמות, זה כמו שאני אומר, מזל, נכון? זה מזל. מה זה מזל?
מזל זה משהו שנוצר בעקבות הרבה הזדמנויות שאתה מכין להם את הקרקע.
מקום, זמן לעשות.
יש פה ראשי תיבות.
קבלה.
אני לקחתי את זה.
או מעולם הקורפורט האמריקאי, גם הם אוהבים ראשי תיבות.
אז אני טוען שאני לא מאמין במזל. תמיד מלמד סטודנטים. קודם כל, אני לא מאמין, חוץ מעניינים רפואיים, בריאות וזה, בתחום העסקי, לא מאמין במזל. יש שתי סוגים של אנשים בלי מזל. אלה שלא יוצאים מהקונחייה, מהבית, לא משנה את מטאפורה, לחפש את ההזדמנויות. והסוג השני של אנשים, לא יודע איזה יותר גרוע, שהוא כבר יוצא החוצה, רואה את ההזדמנויות ולא מרים אותם. זה מתחבר לסיפור. וזה לגמרי, תהיה במקום, תהיה נוכח, דברים קורים. נכון. אתה לא יודע מאיפה הם יבואו, נכון. אבל אם אתה נמצא, אתה עושה, זה המקום זמן ולעשות. הלעשות הוא הכי חשוב.
כן, יש לי מלא סיפורים כאלה, סתם קופץ לי לספר, למשל, היינו באיזה טור עם קולולוש, עם הלהקה שלי בארצות הברית וקנדה, אם אני זוכר נכון, והיה טור כזה שגם, היינו עושים הכל לבד, זה היה בשנים דרך אגב, שלהקות ישראליות לא היו מופיעות בחול, היינו עושים הכל לבד, יושבים על המייספייס באותם ימים,
המייספייס פתח המון המון הזדמנויות.
מלא, גם אסף הוכתם דרך מייספייס. זה היה אז המקום שבו קרו דברים פתאום גלובליים, בלי שקשר.
פתאום היה פלטפורמה שמוזיקאים פשוט מילאו אותה.
זה היום נשמע כזה אולי כמעט common sense, אבל אז זה היה פתאום, אני זוכר שהרגשנו שנפתח לנו צוהר לעולם, הייתי יושב כל הלילה על המחשב, על מייספייס ומחפש קשרים וכותב לאנשים.
אז כאילו מייספייס, שלא מכיר, מייספייס, בצעירים, זה מה שהיה לפני פייסבוק, שהם גם הצליחו בקנות.
הייתה הרשת החברתית הגדולה הראשונה, אבל היה לה כלים למוזיקאים שהפכו אותה למאוד מאוד טובה למוזיקאים.
אז אני אקדים לכם. זו הייתה פשוט רשת חברתית, וכיוון שלא היה שום דבר, זה הניתוח שלי, כאילו לא היה שם שום דבר לפני כן, אז פשוט המוזיקאים מילאו אותה, כי היה צורך. זה מה שנקרא צורך שמוצא את ההזדמנות. ובבעיה הזאת שהייתה של מוזיקאים שלא יכולים להגיע לקהל, ואנחנו מדברים על השנים של ירידה של המוזיקה והלייבלים וכו'. אותו עשור עבוד שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, אז זה פתאום הגיע משהו, והמוזיקאים מילאו אותה, הם לא כזה התכוונו לזה בהתחלה, כשהם ראו שזה רק מוזיקאים, הם ניסו לפתח כלים, אגב, אחת הסיבות שהם נפלו, כי הם לא פיתחו מספיק.
הם לא פיתחו מעבר למוזיקה מספיק, גם בסוף.
אחד, אבל הם גם שם לא היה מספיק, והיתרון של פייסבוק באותם שנים, שהוא כל הזמן ניסה ועשה, השנים הראשונות של פייסבוק זה היה, כל חודש היה משתנה משהו, והם נתקעו שם, למרות שהם קיבלו 500-600 מיליון דולר, רופרט מרדו קנה אותם, זאת אומרת, זו הייתה הצלחה מאוד גדולה יחסית לאז, כששוב, אז לא זוכר, בדיוק קנו את יוטיוב וגוגל ש...
איך קראו למייסד של מייספייס, שתמיד היה חבר שלך עם התמונה?
זה אני לא זוכר, אבל נכון, היו רואים אותו בתוך הפלטפורמה.
תמיד היה בתמונה, כן.
אבל זה באמת מדהים, זאת פלטפורמה שנמחקה, אבל באמת שאז זה היה ממש האוטלט שלנו באותם שנים.
זה היה מדהים, גם פעם ראשונה יכולת ליצור קשר ישיר בלתי אמצעי, עם המון מוזיקאים, נגיד, מדרג שני ומטה.
זה היה מוזיקאים, זה היה מועדונים, בוקינג אייג'נטס, הגענו ככה להכל בזמנו. הסיפור שבעצם התחלתי לספר, אבל שהגענו דרכו למייספייס, זה שהיינו בטור כזה, כל מיני הופעות, זה הגיע מי להופיע בפסטיבלים מדהימים, למועדונים עם כלום אנשים וזה, הגענו לזה הופעה בברוקלין, אני זוכר זה היה עם ג'ייביוס של יונתן דגן, והיינו בטוחים שזה יהיה גדול, כי הוא כבר היה שם, ומלא אנשים יבואו וזה וזה, והיינו שחוטים כזה אחרי חודש בדרכים, היה כזה יום קשה, ועלינו להופיע, הגיעו שני אנשים.
וואו.
שני אנשים. ואני זוכר שכל הלהקה ירדה, וכולם היו מבואסים, ואני אמרתי להם, אל תהיו מבואסים. אין כזה דבר הופעה גרוע, אין כזה דבר שזה... עשינו את הכי טוב שלנו, זה יום אחרי זה בבוקר, קיבלנו מייל מיחצנית מאוד גדולה מניו יורק, שהייתה אחת משני אנשים בקהל, ומה היא כתבה? היא אמרה, I know there were very few people, but I loved what you're doing and I want to work with you for free for 6 months.
וואו,
נתנו לנו 6 חודשים PR בניו יורק.
מהמם.
באיזה מכרלות, זה אולי זה בסוף היה מחיר עלות או משהו כאילו ממש מינימלי כזה. ובזכות השני האנשים האלה בקהל, בעצם נבנה לנו עוד שנה קדימה בארצות הברית.
המזל, לכאורה.
זה המזל, עליות במקום, כמו שאמרת, ופשוט להתקדם כל הזמן, וההזדמנויות עוברות לידך.
אז בואו נתקדם גם עם הסיפור שלך, כן. ואתה עם אסף, עם קולולוש, ומה קורה אחר כך?
אז מה שקורה אחר כך באמת, בזכות האלבומים עם אסף, שבאמת מאוד מאוד הצליחו, בעצם התחילה לי מין קריירה מאוד ארוכת שנים של כמפיק מוזיקלי. בעצם במשך כמעט עשור הפקתי המון המון אלבומים, המון אינדי ישראלי, לולה מרש, עבדתי עם The Angel C, גבע אלון, אורן לוי, כאילו יצא לי כזה ממש לעבוד לשמחתי הרבה באמת עם אמנים מדהימים, ולעשות אינספור שירים, מדבר על מאות שירים שהפקתי, אני באמת כבר לא, פעם ניסיתי לספור ולא הצלחתי כל כך.
אתה למדת להיות מפיק מוזיקלי או שזה משהו?
אי אפשר ללמוד את זה. כאילו שאלה מה זה, מה אתה קורא, היום שאומרים מפיק מוזיקלי זה מבלבל, כי התפקיד של מפיק מאוד השתנה ב-20 שנה האחרונות, אני חושב שאני קצת יותר הייתי מפיק קצת יותר קלאסי, זאת אומרת, קלאסי לא מוזיקה קלאסית, אלא מה שהיו קוראים לו מפיק בשנות ה-60, 70, 80.
שיותר במאי ופחות זה שמתעסק עם ה-DAW.
תמיד הייתי משתמש בהשוואה הזאת של אני הבמאי שלה, ששואלים אותי במשפחה מה הייתי עושה כשהייתי מפיק, אני אומר, אני כמו במאי של אלבומים. כן, זה להבין את האומנים, זה לעזור להם בדרך שלהם, זה להוציא מהם את המיטב, מה זה produce? זה לזקק, להוציא את הכי טוב ממשהו. גם production של מוצר, זה אותו דבר, כן? כמובן הייתי המון שנים טכנאי, הייתי המון שנים מוזיקאי, הייתי על במות, הייתי בצד ניהולי של דברים, זאת אומרת, תמיד היה לי מין overview מאוד גדול, לא תמיד, סליחה, לאורך הניסיון שצברתי, כשהתחלתי להפיק, כבר הרגשתי שיש לי איזשהו overview מאוד רחב, וזה קצת קרה לי מעצמו, זאת אומרת, נהייתי מפיק כזה, לא למדתי בחיים מסודר מעבר לסמסטר אחד בניו יורק שלמדתי ובתיכון לפני זה, ופשוט משהו התחבר לי, זאת אומרת, הידע שלי מהניסיון כטכנאי פלוס להיות מוזיקאי ולהיות בשני הצדדים כזה, פתאום זה התחבר לי ועם אסף זה באמת פשוט קרה, ואז גם הקמתי אולפן בתל אביב שנקרא הסליק, שהיה מקום מדהים במשך 7 שנים כמעט, אם אני לא טועה, שלצערנו נאלצנו לסגור אותו מכל מיני סיבות סביב הקורונה ועניינים עם העירייה, אבל באמת, אז שם היה כזה כבר מרכז יצירתי מאוד ופורה מאוד, נעשו שם המון המון אלבומים, והיה מקום מדהים. וגם כבר, אבל הייתי המון שנים כבר בהפקה, נדבר כבר עכשיו על לפני כ6 שנים אחורה מהיום, עשיתי המון המון אלבומים, המון שירים, ותמיד תמיד עניין אותי טכנולוגיה, תמיד.
זאת אומרת, זה הייתה השאלה, איך עשית את המעבר?
כמפיק, אני חושב שכל המפיקים יש להם איזה נגיעה לטכנולוגיה, זאת אומרת, בטח היום אתה מתעסק המון עם דיגיטל, תמיד מעניין אותך מה הדבר החדש שיוצא, זאת אומרת, יש שם איזה משהו, איזה...
שזה גם נובע מתחרותיות וגם מסקרנות.
זה בעיקר סקרנות, אני חושב שמפיקים הם אנשים סקרנים מטבעם, והסקרנות היא גם מאוד אינובטיבית, זאת אומרת, מעניין אותך מה הדבר הבא שהולך להיות כזה כל הזמן, גם מוזיקלית, גם טכנולוגית, או לא יודע איך לקרוא לזה, כי לא הכל היה טכנולוגיה, לפעמים זה כלי מגניב שיוצא, תמיד מעניין אותך הדבר הבא.
אני אומר, זה טכנולוגיה או טכני, אבל בסוף
בדיוק,
זה...
בדיוק, כן. אז תמיד נורא עניין אותי, מקום. וכן, עוד כשהייתי המון באולפן ובהפקות, כבר בעצם הצטרפתי לאיזה סטארט-אפ מוזיקלי שקראו לו מוזיקו, שלצערנו נסגר לפני שנה בגלל כל מיני עניינים, אבל שם בעצם הקמנו לפני כבר 8-9 שנים אחורה, החזון הראשון שם היה להקים פלטפורמה שיתופית ליוצרים, וממש בנינו שם דו, זאת אומרת מערכת הקלטה דיגיטלית, אונליין, בנינו מין סטודיו אונליין, שגם היה לי שם איזה פטנט עיצובי של סטודיו עגול, עד היום אין כזה, זה סטודיו שאתה רואה את כל הערוצים בתוך עיגול, אז אתה בעצם לא צריך לעשות זום אין וזום אוט, זה קיבל פטנט עיצובי בארצות הברית, והתחלנו מוויז'ן של קצת קוטימן, מהפרויקט של קוטימן, מי שמכיר, שמישהו יכול להעלות את עצמו, מנגן כל דבר, וזה הופך להיות מין סאמפל בנק אינטראקטיבי כזה, אני הרבה פעמים חושב שהיום, זה פלטפורמה שהייתה יכולה נורא לעבוד, כי אנשים מאוד ישמחו לעבוד ככה, והתחלנו מכל זה, ובסוף זה עבר איזשהו פיבוט לאזורי המיוזיק אדיוקיישן, ודווקא מאוד הצליח שם, עד ללא מזמן.
למשל, כאילו מה...
זה הפך להיות ממש כמו גוגל דוקס למיוזיק אדיוקיישן, גם למוסדות, גם למורים פרטיים.
שמה שיש בהם נתונים.
הסטודיו הפך להיות מקום שבו התלמיד והמורה יכולים to interact online, ומסביב ממש בנינו ספריות תווים, ומערכי שיעורים, ומשהו כזה.
אבל הפגישה ביניהם היא פגישה מרחוק, לא?
מרחוק, ובאמת בקורונה זה פתאום תפס המון מוסדות בארצות הברית רצו לעבוד עם זה, אבל מבחינתי מה שבעיקר קרה שם זה שבאמת צברתי ניסיון אמיתי בטק, זאת אומרת, ובהרבה מובנים...
נגיד, אבל זהו, כי נגיד טק זה נורא גדול, אז אני כן רוצה לפרק את זה.
מה עשיתי שם?
אז טק למשל יכול להיות פיתוח וקוד, זה מה שכולם חושבים.
נכון.
בסוף הרוב זה לא הקוד, אלא זה פיתוח אפיון, להגדיר מה הצורך, איך מגיעים למשתמש.
היום אני יודע להגיד לך שהייתי שם סוג של פרודקט, כי בעצם, או דומיין אקספרט, מה שנקרא הרבה פעמים בהייטק, זאת אומרת, זה היה סטארט-אפ מאוד קטן, היו שני פאונדרים, היה איש אחד של פיתוח מבריק ומעצבת מבריקה, ואני בעצם קצת הייתי ביניהם וניהלתי את ה... עזרתי לפתח את המוצר מתוך ה... מומחיות שלי בתחום.
השותפים שם האחרים היו מעולם המוזיקה?
חלקי, הם לא באמת, לא, כאילו הם חובבים כאלה, הם בעצם, אני הייתי הצלע שבאמת מביאה את הדומיין אקספרטיז.
בהיכרות עם מה שזז היום, זה מה שקורה, אני חושב שהרוב לא מגיעים דווקא ממוזיקה, מוזיקה נטו, מגיעים מאהבה, 8200 שאוהבים לנגן, או אנחנו אוהבים, יודעים כאלה, זאת אומרת, אני נותן את זה כ-8200 כאיזה... שם קוד, אבל הטכנולוגים שאני פוגש בחדרי חזרות, שאנחנו אוהבים לנגן ועושים את הדברים האלה, והם נגנים אחלה, אבל לא מתפרנסים ממוזיקה.
כן. אחד הדברים הכי כיפים במוזיקה זה כמה אנשים אוהבים אותה, באמת, זה דבר שאותי כל פעם מחדש מרגש אפילו לראות שבכל חדר שתיכנס אליו, אם תגיע לדבר על מוזיקה, אתה תראה כמה אנשים אוהבים את זה, כמה היו רוצים להתחבר לתחום הזה. וכן, רואים את זה היום בטכנולוגיה, שבאמת גם אנשים מבריקים מתחום ה-AI וזה, שיש להם איזושהי נגיעה למוזיקה, זה הכי מעניין אותם, החיבור לזה.
זה אני חושב התחלת, שדיברנו על שיחה מוקדמת על טראקשן, שלקח זמן, אבל בשנים האחרונות זה מתחיל לקרות, כי מבינים ופתאום זה נפתח, זה בדיוק מה שאנחנו עושים גם פה, כדי לפתוח לאנשים את הראש, שזה לא רק או, אתה או מוזיקאי או טכנולוג, יש מלא באמצע דברים, והם דווקא החשובים.
אז באמת אבל כדי להמשיך את הסיפור ולהגיע ככה להווה ולעתיד שבטח יותר מעניין, אז במוזיקו באמת צברתי המון כזה ניסיון ראשוני אבל באמת בתוך התחום הזה, ובמקביל אני חושב שהתחיל לי איזה קול כזה בראש של וואלה קצת נמאס לי לשבת באולפן כל היום בסשנים עם כמה שזה היה החלום שלי כל החיים להיות בצד השני של האלבומים האלה שהייתי אוהב לשמוע בתור ילד, ובאמת לפני כשש שנים, פנו אליי מארטליסט, שהיו אז ממש בתחילת דרכם. הייתי בעצם העובד הראשון של החברה בתל אביב, היום זה נשמע קצת מוטרף, יש כמה מאות רק בתל אביב, אבל בעצם ארטליסט הוקמה על ידי ארבעה שותפים ישראלים, שניים מהם מאוד מעולם המוזיקה, זה אסי אילון שהוא מפיק מוזיקלי מדהים, ואייל רז שגם היה מפיק וטכנאי, ועם המון ידע דווקא גם בעולם המוזיקה, גם בצד הטכנולוגי, ואירה בלסקי שהוא בעצם היה גם סוג של הגעת הרעיון, הוא היה יוצר וידאו שנתקע בלי רישוי למוזיקה ביוטיוב, בתור יוצר וידאו שעושה כל מיני וידאוים ליוטיוב, אפילו לעסקים, לכל מיני מותגים קטנים וכולי, וממש חוות הבעיה, והוא הרבה פעמים אומר, בניתי משהו שהייתי צריך, ומסתבר שמלא אנשים היו צריכים אותו.
גם אני זוכר, קראתי לא מזמן, היה כתבה איתו בגלובס, אז הוא דיבר על זה שבנו משהו, ועשו חשבון שיספיק להם ל-8,000 לילה שותפים,
8,000 שקל בחודש. וככה התחיל, כן. אז באמת הסיפור הוא די מדהים.
מי שלא יודע, החברה היום, לפחות בהצהרות, מגלגלת 100 מיליון דולר בשנה.
עברנו את ה-100 מיליון דולר בשנה, כן. זה סוג של יוניקורן בתחומו היום, אבל באמת ניתן את כל הסיפור להגיע לזה. אז זה התחיל משלושתם, ומאוד מהר צירפו את הצלע הרביעית, שזה איציק אלבז, שבאמת הגיע ממלונוקס, אם אני לא טועה, והיה סוג של ה-CTO הראשון, אבל זה באמת התחיל מאוד קטן.
בגולן.
בגולן, לא בגולן, באפיקים, ליד הגולן, הם לקחו איזה גראז' באזור תעשייה של אפיקים, ומה שבאמת באמת מדהים בסיפור הזה, וזה מאוד נדיר, אני חושב, בעולם הטק באופן כללי, ובטח בתחום המיוזיק טק.
אנחנו 2018-19, זה הטיימליין?
בדיוק חגגנו 8 שנים.
אוקיי, זה 2016.
ממש מההתחלה של העבודה על החברה, יצא לפני 7 שנים לאוויר, משהו כזה, ואני הצטרפתי לפני כמעט 6. הם בעצם, כדי לנסות לעמלק את זה, הם הבינו שיש דור חדש של יוצרי וידאו, שהם בעצם עירה היה אחד מהם, כן? שזה יוצרי וידאו עצמאים שפרנסתם אומנותם, בוא נגיד ככה, ובאותם שנים בדיוק בעצם יוטיוב כמובן הייתה הפלטפורמה די הבלעדית לוידאו אונליין, ויוטיוב השיקו באותם שנים את מה שנקרא Content ID. ובעצם לפני שהיה קונטנט איי-די, כל אחד היה יכול לעלות מה שהוא רוצה ליוטיוב, כולל וידאו עם שיר של מייקל ג'קסון ברקע, ואף אחד לא היה אכפת לו. מה שקרה זה שברגע שיוטיוב התחילו להכניס את שוק הפרסום, זה נושא שלם שאפשר לדבר עליו כמה שתרצו, כי זה גם יכול להיות שעה, אבל בעצם ברגע שיוטיוב הכניסו את שוק הפרסום, התחילו לגלגל שם המון המון כסף, ואז הגיעו בעלי הזכויות על מוזיקה, כמובן בעיקר המייג'ור לייבלים המוכרים, וורנר, סוני ויוניברסל, ואמרו, הכל היה טוב ויפה כשהכל היה פה בחינם, אבל if you're making money, we want to make money too.
Okay. We want to share.
במאמר מוסגר, זה כן קרה כמה שנים אחרי סיפור נאפסטר, שהוא סיפור בעיניי מאוד מאוד דרמטי בעולם המוזיקה.
כמה שנים טובות אחרי.
כמה שנים טובות אחרי, אבל למה זה משמעותי? כי בנאפסטר, נוצר בעצם פורמט חדש לקונסמפשן של מוזיקה, נכון? והלייבלים לא הבינו אותו וניסו פשוט למוטט אותו.
ללחם, נכון.
ובדיעבד, אחרי כ-10 שנים...
ואשמתם בזה, בעשור האבוד. הם,
בדיוק, העשור האבוד קרה כי הלייבלים לא הבינו איך להצטרף להגלה הטכנולוגית, ואנחנו היום דרך אגב רואים עוד שלב של ההתבגרות הזאת לדעתי עם כל מהפכת ה-AI, אבל אז הם נפלו בענק בתקרית נאפסטר, באמת בערך 10 שנים אחרי, אם אני לא טועה, נאפסטר ה-2003, התביעה, נכון? 2013 היה קונטנט איי-די. אז הלייבלים לא באו ואמרו ליוטיוב, we're gonna destroy you, כמו שהם אמרו לנאפסטר במילים האלו אפילו אז, הם אמרו, תמצאו פתרון, ואז יוטיוב בנו מערכת שהיא עד היום, זה מדובר על 10 שנים קדימה, עד היום היא היחידה בתחומה והכי מתקדמת בתחום הזה, של ניהול רישוי מוזיקה אונליין. למה זה משמעותי לסיפור של הארטליסט, ובכלל נראה לי משמעותי לכל מוזיקאי להכיר את זה לעומק? כי בעצם יוטיוב בנו מערכת שאומרת, כל אחד יכול לעלות וידאו עם מוזיקה, המערכת תזהה את המוזיקה, ותחבר בצד השני לבעל הזכויות במוזיקה כדי לפתור את בעיית הרישוי של השימוש. ארטליסט זיהו שיש פתאום מיליוני יוצרי וידאו שנתקעים בלי רישיון, בגלל שלא היה להם רישיון למוזיקה שהם רוצים להשתמש. וזה הפתרון שהם באו להציע. הם בעצם התחילו מקטלוג מאוד מאוד קטן של כמה מאות שירים, תחת מודל שהיה אז הראשון מסוגו היום, זה כל חברת לייסנסינג דיגיטל אונליין עושה את זה, הם היו הראשונים להציע מנוי לוידאו תחת, ראשון לוידאו תחת מנוי. קצת כמו שספוטיפיי יציעו בסוף מנוי לסטרימינג להזנה.
אני אקח את זה רגע לפני, זה כמו שבתמונות יש כזה, איך זה נקרא, עם
שזכויות. שטוסטוק.
נכון, היו הרבה סטוקים לדברים שהם לא מוזיקה.
נכון.
ודרך אגב, אני חושב שהרבה
מהרעיון... לא, גם במוזיקה היו המון סטוקים.
אבל זה לא היה במנוי.
המודל של הרישוי היה אחרת.
נכון, זה היה דיירקט לייסנסינג עדיין.
כי היית צריך לקנות אחד, וכל אחד עלה מאות דולרים.
זה גם היה מגיע למאוד זול, אבל גם המוזיקה נשמעה מאוד זולה. אודיו ג'אנגל
וכל מיני כאלה.
כן, עדיין קיימים.
ועוד לפני זה אנחנו הרי מדברים על עולם שקיים עוד משנות ה-50 וה-60, זה עולם של לייברי מיוזיק, שהוא לא היה בגישה ישירה לציבור, אבל אם אתה היית יוצר טלוויזיה, והיית מחפש קטע מוזיקלי מסוים, או לפרסומת, היית הולך לספריות מוזיקליות, ומקבל כל מיני דברים שמתאימים לך.
סתם דוגמה, נגיד מה שיאיר ניצני עושה, שהוא מחבר בין מוזיקה של, והזכויות יוצרים, לפרסומות, דברים מוכרים.
כן, אבל הוא מדבר על שירים מוכרים, הלייברי מיוזיק, הרבה פעמים זה מוזיקה שנוצרת במיוחד לשימושים כאלה.
אבל באמת פה אפשר עכשיו להצביע על כמה נקודות מפתח מאוד משמעותיות. מה שקרה, זה שנוצר דור שלם של יוצרי וידאו שהם יוצרים עצמאים, הם לא האורחים האלה של הטלוויזיה שיש לה ערוץ טלוויזיה עסקה עם Universal Music Library, ויש להם בעצם גישה לכל מיני מוזיקת פסקול. והדבר השני והכי מעניין שקרה, וגם לי הוא היה מרתק כשנכנסתי לארטליסט ללמוד אותו ולהבין אותו, שהצורך במוזיקה השתנה לגמרי. זאת אומרת, פעם עורכי וידאו היו מסתכלים על זה שיש לי ספריית פסי קול כאלה, מוזיקה קצת, סליחה שאני אומר, second grade, היא לא מסחרית, זה לא אמנים שבסוף נהיים מפורסמים.
מה שהיום הולך לכיוון של מוזיקה פונקציונלית.
נכון.
בהגדרה.
שהיום זה מתחיל להיקרא ככה, ואז זה היה הסטנדרט לפסקול, אני משתמש במוזיקה פונקציונלית. ומה שקרה זה שהיו יוצרים שהיו רגילים בהתחלה ביוטיוב לשים איזה שיר שבא להם, נכון? ופתאום עולם הוידאו הפך להיות ממשהו די ספציפי למשהו מאוד רחב, כל אחד יכול לייצר כל וידאו שהוא רוצה מכל פינה בעולם בעזרת הפוקט אייפון שלו, ופתאום מה שקרה זה שגם הצורך לפסקול השתנה לגמרי מהותית, אומנותית, הוא השתנה לחלוטין.
ביקשו משהו יותר איכותי, משהו יותר מעניין,
נכון.
לפי ז'אנרים.
ומאוד רחב ואקלקטי, זאת אומרת זה כבר לא דבר אחד, אני זוכר שזה הדבר שהכי ריגש אותי בכניסה לארטליסט, זה שהבנתי את זה, שאמרתי בונה, זה לא מוזיקת פסקול, זה מוזיקה, זה יוצרי מוזיקה עצמאיים שמתחברים ליוצרי וידאו עצמאיים, ואני יושב בדיוק באמצע. באמת התובנה הזאת שלי, ואני רגע אספר, אז בעצם ארטליסט התחילו מקטלוג מאוד מאוד קטן, אבל במודל של מנוי, אנחנו תמיד צוחקים שבאתר הראשון שעלה לאוויר אפילו לא היה ז'אנר פילטר, זאת אומרת לא יכולת לחפש לפי סגנון המוזיקה, זה היה הכי פשוט בעולם. הם היו רווחיים בשבוע השני באוויר, זאת אומרת המודל הזה של מנוי פשוט תפס כמו אש בשדה קוצים.
מטורף.
כי יוצרי וידאו עצמאים אמרו, אוקיי, $200 בשנה ואני יכול להשתמש בהכל, מדהים, איזה כיף. כולם אז גם, זה היה עידן הסאס שבאמת פתאום פרץ, הסאבסקריפשן סאס. אז זה ממש היה שם איזה תזמון פשוט מדהים, וזה להיות רווחי בשבוע השני באוויר, אני חושב שלא צריך להכיר הרבה כדי לדעת שזה כמעט ולא קורה. ובהרבה מובנים הקו צמיחה המטורף הזה ממשיך עד היום 8 שנים קדימה או 7 שנים קדימה, וזה גדל מאוד מאוד מהר בצד הלקוחות, וכשאני הצטרפתי בערך שנה אחרי שהפלטפורמה עלתה לאוויר, היו 700 שירים בקטלוג, אם אני לא טועה, זה המספר שהיה כשהצטרפתי.
כמה היום?
היום קרוב ל-30,000 שירים. ובאמת מה שקרה, שהם בעצם פנו אליי לבוא ולהקים את מחלקה שתיצור מוזיקת מקור לקטלוג הזה. זה הדבר הראשון, המישן הראשון שקיבלתי בארטליסט, ובאמת נכנסתי לזה בראש ובלב מאוד פתוח ובעניין מאוד רחב.
וגיליתי עולם שלם. נכנסת כבן אדם בודד, והיום יש לך כבר?
היום זה מורכב לספר, אבל אני התחלתי ממש כמעט בגפי, יחד עם אייל רז שניהל אותי והיה ראש מוזיקה אז, אני הייתי אחרי על התוכן מקור. היום רק סביב המוזיקה המקורית עובדים בארטליסט קרוב ל-30 איש שהם עובדים, ויש לנו מעל 1,000 אומנים פרילנסרים שעובדים איתנו בכל העולם.
ואת כל זה צריך לנהל. נכון. פתאום עברת לניהול מסוג אחר.
עברתי לניהול, אני חוויתי חוויית גרוף ולמידת ניהול on the go מאוד קיצונית, הגעתי בקצה עד לנהל כמעט 60 איש בחברה, היום...
וזה גם לנהל אנשי קריאייטיב, שזה גם לא פשוט.
זה הכי לא פשוט.
הכי כיף.
הכי כיף והכי קשה.
בוא.
זה לא פשוט בכלל, וזה גם לא פשוט בקצב של הייטק דרך אגב. אבל כדי לספר ככה את כל הסיפור כרונולוגית, אז בעצם מישן הראשון שלי בחברה היה איך אני מייצר מוזיקה לקטלוג של יוצרי וידאו חדשים לעולם הזה של content creators, שהיום הוא כבר מאוד מוכר, אני חושב, כולם מדברים על הקריאטורים, על creator economy, אני זוכר שלפני 5 שנים, שהייתי מדבר על זה בארץ, הרגשתי שאני מדבר לקירות, אף אחד לא הבין על מה אני מדבר בכלל. אבל אני התחלתי להבין שיש פה משהו סופר מעניין שקורה, שנהיה מין דור כזה של יוצרי וידאו אדירים, שהם נהיים סוג של האינפלואנסרים הבאים בעולם, קצת מה שרדיו היה פעם, אני חושב, בעולם המוזיקה. ובאמת, אז הדבר הראשון שעשיתי היה להבין איך אנחנו מפיקים מוזיקה לקטלוג כזה, ובנינו אני ואייל איזושהי שפה כזאת של, עשינו כמו reverse engineering לחיפוש. זאת אומרת, אני תמיד אוהב להגיד שאנחנו מפיקים מוזיקה לתמונה בלי לראות את התמונה. זאת אומרת, עכשיו התמונה היום זה כבר לא רק מוזיקת פסקול בכלל, אנחנו עושים מוזיקה גם שמאוד מצליחה מסחרית, ותכף אני אספר את זה. אבל באמת זה היה הדבר הראשון שהתעסקתי בו, באמת היה להבין את עולם התוכן הזה, איך מייצרים מוזיקה בסקאלה כזאת רחבה, ובכמות שאז נראתה לי הרבה, התעסקנו בכמה מאות שירים בשנה, היום זה הגיע לכדי 2,000 שירים בשנה, מה שמייצרים באוריג'ינל בארטליסט, שזה...
אבל עדיין בסקייל גדול, אם אתה אומר 30,000 שירים, אבל כשאתה מסתכל על כמויות היוצרים, זה נשמע מעט.
נכון, כי תכף נדבר על זה, ארטליסט, אחד הסודות הצלחה שלה, זה איכות התוכן והקיוריישן, זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד מדויקים, כדי לתת נגיד מראה לדבר הזה, היום עולים לסטרימינג בשבוע, קרוב ל-100-120,000 שירים. זאת אומרת, אנחנו במשך 6-7...
ככלל? כן. בשבוע?
בשבוע.
ביום. אנחנו עולים מספרים על 60,000 ביום.
אני בדקתי את זה, היה הרבה כאלה שאמרו ביום, הממוצע האמיתי כנראה היום הוא בערך 120 בשבוע.
דיברנו אז עם...
אבל יש על זה, זה לא כל כך משנה, בוא נגיד,
זה מסתרם את הופיטי מיליונים
בסוף לאינסוף גדול.
ממה שאנחנו התעסקנו בו ב-6-7 שנים, ויש לזה משמעות מאוד גדולה, כי אצלנו הדיוק הוא מאוד משמעותי, זאת אומרת, כל דבר שמופיע אצלנו בקטלוג יש לו משמעות, אנחנו לפחות מקווים ככה, וזה מוכיח את עצמו, כי יש לנו מיליוני יוזרים היום, והם מקבלים את מה שהם צריכים מתוך כאילו...
אבל אין זה לא מפריע שמשתמשים מתוך מאגר מצומצם, אז בהכרח השיר שהם משתמשים בו, הוא מופיע אצל עוד יוזרים אחרים? אז
זה אני חייב להגיד, זה אחד הדברים המעניינים, זאת אומרת, אחד הבסיסים במודל של ארטיסט שהוא מאוד מעניינים, שזה באמת ספרייה שהיא shared. עכשיו, אני חושב שהאינטרנט בכולו, התרבות האינטרנטית בעצם בנויה על שיתוף. וזה משהו גם, זה מין קונספטים ישנים, פעם ברנד היה רוצה שיר שהוא רק שלו, וכל מיני דברים כאלו, אני אקח את השיר המפורסם הזה, והוא יהיה בפרסומת של קוקה קולה.
אתה משלם על זה שיהיה רק שיהיה על בלעדיות,
נכון,
מול מה שנקרא בעצם רויאלטי פרי.
נכון, וזה עדיין קורה בברנדים גדולים, עדיין מחפשים את הבלעדיות הזאת, אבל יוצרי תוכן זה הפוך, זאת אומרת, יש בכלל עניין של טרנדים, כולם עם אותו סאונד, כולם עם אותו שיר, כולם עם זה, אז אני חושב שדווקא פה גם ארטליסט hit on the money, בקטע של אפשר פשוט לשתף את זה, זה לא צריך להיות אקסקלוסיב. ובאמת כדי רגע, שנייה לחזור רק למה בעצם החוזקות של הארטליסט, מה שגרם לה נורא להצליח, זה אני חושב 3 דברים. זה רישיון מאוד מאוד פשוט שלא היה כדוגמתו בעולם הוידאו לייסנסינג אף פעם. זה היה מנוי ותשתמש בוידאו איך שאתה רוצה. ככה זה התחיל, היום זה קצת יותר מורכב, אבל זה התחיל הכי פשוט.
שאתה בעצם מוכר כל מיני סרטים.
לא משנה איזה וידאו אתה עושה, עם מנוי של ארטליסט אתה יכול להשתמש במוזיקה.
בואו נדבר רגע, מה בעצם התוכן, מה זה הוידאו? זה רקעים, דברים בטבע, סרטים.
הוידאו יכול להיות היום הכל מהכל. תסתכלו כמה ערוצים יש ביוטיוב, על כל נושא בעולם יש ערוץ יוטיוב, יש שם יוצר וידאו שעושה וידאו עם בנושא הזה, זאת אומרת, זה יכול להיות כל דבר שהוא.
אני רק בשביל להבין, בשביל שיבינו, זה לא עכשיו לייצר סרט, לא יודע, לא דוקומנטרי או סרט פיצ'ר או זה, גם?
המוזיקה מארטליסט מגיעה לנטפליקס, מגיעה לסרטים אפילו הוליוודים פה ושם, מגיעה לכל מקום. המהות הייתה...
בספריית הוידאו אני שואל.
בספריית וידאו שלנו?
כן.
לא, זה נושא אחר לגמרי, בוא נשים אותו בצד רגע. זה גם משהו שהתחיל אחרי כמה שנים אחרי המוזיקה, הוידאו אצלנו. אני מדבר כרגע על השימוש מוזיקה.
המוזיקה בוידאו זה התחיל מזה.
ארטיסט התחילה מנטו קטלוג מוזיקה, שוב, של כמה מאות שירים עבור יוצרי וידאו. היום התרחבנו למולטי אסט קטלוג, ויש לנו בעצם כל מה שיוצר וידאו צריך.
One stop shop.
כן. אבל זה בהמשך הסיפור. בהתחלה בעצם באמת היה מוזיקה עם רישוי מאוד פשוט לוידאו, במחיר מאוד אטרקטיבי ובאיכות מאוד מאוד גבוהה לעולם הזה. ועד היום ארטליסט היא, אני חושב, הפלטפורמה היחידה בתחום, שאתה תיכנס, וכולם דרך אגב יכולים להיכנס לארטליסט לשמוע ולראות את המוזיקה החופשי לגמרי. אנחנו הפלטפורמה היחידה שממש מציגה אומנים, כי באמת הספריות האלה של יוניברסל וכולי, זה תמיד היה כמו דפי זהב של מוזיקה כזה. אתה נכנס, יש כל מיני טרקים, זה קצת חסר זהות. אז בארטליסט הבינו את העניין של יוצר וידאו מודרני, רוצה לעבוד עם מוזיקה של מישהו אמיתי, הוא רוצה להבין מי עומד שם בצד השני. וזה בעצם עד היום, זה מדהים אותי שאנחנו היחידים שזה ממש בולט אצלנו.
היה פה גם איזשהו פיצוח מסוים במובן הזה, שהרבה פעמים בעולמות של הלייברי מיוזיק, או שלא היו שם מוזיקאים מהעולמות המסחריים הרגילים, או שהם היו שם והם העדיפו להצניע את הנוכחות שלהם, כי זה היה משהו שהוא נחשב לא קול.
נכון, אז באמת נראה לי ש... we put the cool back into sync licensing כזה, בהרבה מובנים, ובאמת פה מה שקרה זה שאני כבר ממש בחודשים הראשונים בארטליסט, זיהיתי משהו שהיום אני מאוד גאה לספר לאן הוא הגיע, וזה סיפור שאני תמיד מספר אותו, אני חייב תמיד לספר אותו, כי ככה זה גם לי נפל האסימון. בעצם ממש בחודשיים הראשונים שלי בארטליסט, עשיתי אלבום עם יחזקאל רז, שהוא פסנתרן מהמם, ו... תמיד חשבתי שהוא כישרון על, והיה לי איזו אינטואיציה שהוא נורא מתאים לעולם הזה החדש שנוצר. סנטרן
וגם
איש אלקטרוניקה.
אלקטרוניקה, כן, מטורף.
ואני אתחיל מזה שכשהתחלתי לעבוד איתו, היו לו 200 מאזינים חודשיים בספוטיפיי. ועשינו אלבום ראשון לארטליסט, שבכלל עשינו אותו בחצי אלתור, הלכנו לחנות פסנתרים בלילה, ואלתרנו על כל פסנתר משהו, ויצא מזה אלבום נורא נורא יפה. והוצאנו אז את האלבום הזה בארטליסט, הוא יצא אך ורק בארטליסט, כי זה היה אקסקלוסיב לארטליסט, וזהו, זה היה רק שם. עברו 3-4 ימים היום שזה יצא, יש יצירה שקוראים לה בלרינה, שהיא נורא נורא יפה, וידענו שהיא גם נורא יפה ומיוחדת, היא הייתה בעמוד הבית של הארטליסט כשזה יצא. עברו 3-4 ימים, ויחזקאל מתקשר אליי, אומר לי, תקשיב, קיבלתי עשרות הודעות בפייסבוק היום, מאנשים שכותבים לי, שמעתי את הפסנתר שלך בווידאו של ריין ריינולדס. ריין ריינולדס הוא כוכב קנדי. הוא השתמש בבלרינה הזאת, ביצירת פסנתר הזאת, בווידאו שהיה לו 15 מיליון צפיות ביום שהוא יצא. היה וידאו מאוד ויראלי. ומה שהבנו שקורה, אז יחזקאל אמר לי משפט שאותו אני לא אשכח, באמת לא אשכח אותו בחיים.
רגע מכונן.
הוא אמר לי, אתה יודע, בחיים לא הוצאתי מוזיקה שהגיעה ל-15 מיליון אוזניים ביום. ואז אמרתי רק, אוקיי, פתאום הבנתי על מה אני יושב, כי התחלתי לראות כבר לפני זה את המספרים, אמרתי, בוא נה, יש לנו מאות אלפי יוזרים, הם משתמשים בשירים במלא וידאוים, וזה באמת מה שלא מבינים, ברגע שזה לא אקסקלוסיב, זה אומר ששיר אחד יכול להיות במיליון וידאוים. זה מספר אמיתי דרך אגב. יש לנו שירים שהם במיליון וידאוים שונים ביוטיוב. שונים. וזה הופך להיות מין תמנון הפצה כזה, שהוא בעצם, אז לפני 5-6 שנים זה היה נשמע מוזר, אבל היום...
שמפיצים זה היוצרים בעצם.
נכון, והיום נראה לי כולם יודעים שטיק טוק מדריב את הספוטיפיי, נכון, זה יחסית מדובר. לפני 5-6 שנים גם עוד לא היה טיק טוק, שזה די מדהים לחשוב, ואף אחד לא הבין את זה שבעצם כל כך הרבה אנשים צופים ביוטיוב, וזה נהיה הדיסקאברי החדש של מוזיקה. שיחזקאל אמר לי את זה, הבנתי את זה. הבנתי שבעצם פה, אני שנים ניסיתי לפרוץ אומני אינדי כמפיק, ולעזור להם להתקדם, חלק הצליחו יותר, חלק פחות, ראיתי כמה זה קשה. פה פתאום הוצאנו שיר, הוא הגיע ל-15 מיליון איש שהגיעו
עד... בגלל שמישהו ספציפית השתמש בו
לכתוב לו הודעות פרטיות בפייסבוק, שזה היה די רימרקבול.
כי הוא קיבל קרדיט שם בווידאו?
לא, וזה הדבר המדהים שהבנו, שבעצם אנשים איכשהו הבינו שהשיר... לא, לא היה שזם, אבל זה בדיוק האלמנט שאני רוצה לספר.
שזם קיים מ-2006.
המוזיקה שלנו לא הייתה בשזם, לא הפצנו אותה, וזה בדיוק הנקודה שהבנתי מהסיפור הזה. שמה שקרה שם, זה שאנשים מאוד אהבו את הפסנתר, כי הוא באמת נורא אהב את היצירת פסנתר הזאת. הם איכשהו הבינו שהמוזיקה מארטליסט, כי הוא אפילו לא כתב Music from Artlist בווידאו, לא כתוב כלום בווידאו. הם הגיעו לארטליסט, מצאו את השיר בזה, ראו את השם יחזקאל רז, שזה לא שם קליט, וחיפשו אותו בפייסבוק כדי לכתוב לו הודעה, ואנחנו מדברים על כמה עשרות.
זה מטורף.
ואני זוכר שהסתכלנו ואמרנו, עזוב את ה-15 מיליון איש, זה אינגייג'מנט, זאת אומרת, זה מה שנקרא, הגעה למעריצים שאני לא מכיר
כמות
כמותה.
אנרגיה או כמות קשב שמישהו צריך לעשות כדי להגיע לפעולות האלה, היא באמת
ובאמת מה שקרה אז, זה שאני, היה לי כמו aha moment מאוד ברור, באמת מה שנדב אמר, אמרתי, רגע, אם היינו בשזם, מה היה קורה פה עכשיו? ואז בעצם אני נכנסתי למין מסע התאבדות שיעית, סליחה על הביטוי פחות מתאים לימינו, הייתי ממש במין מסע, החלטתי שאני חייב להקים לייבל תחת הדבר הזה.
זה הייתה שאלה הבאה.
לפני זה כבר היה לי חלום להקים לייבל שלי, לפני שנכנסתי לארטיסט, אמרתי, רגע, פה זאת ההזדמנות, ואני לא אוהב להתרברב הרבה, אבל כמעט במו ידיי, בשנה הראשונה בעצם, כמובן בעזרת הרבה אנשים בחברה, אבל הובלתי מאוד באינטנסיביות, בעצם גם חידוש של כל המודל עבודה שלנו עם אמני אוריג'ינל, שזה הפך להיות סוג של הסכם יותר דומה לחברת הקליטים, שיש בו שותפות. בניתי מערך הפצה דיגיטלית, בשותפות עם רבלייטור, שזאת חברה ישראלית, דרך אגב, מדהימה בתחום, והקמנו איזשהו מערך פאבלישינג בינלאומי גם שמנהל את הזכויות, והתחלנו סוף סוף להפיץ את כל המוזיקה, את ה-700 שירים, 700 אלבומים הראשונים של ארטליסט, הפצתי במו ידי בלילות, כדי רק לתת לכם את אפרופו יזמות, ולדחוף ולהתקדם, ולראות איך ההזדמנויות מגיעות. הייתי עובד לסדר את ההפקות המוזיקליות כל היום, ובלילה הייתי יושב ומפיץ 3-4 אלבומים בלילה לספוטיפיי.
מה זה מפיץ? זאת אומרת, עושה בעצמך
את ההעלה? ממש עושה את ההפצה בפועל. היום יש צוות של 5-6 אנשים בחברה שאחראים רק על הניהול זכויות וההפצה של המוזיקה החוצה. בתקציר התקצירים, היום אותו יחזקאל רז, שהיה עם 200 עוקבים, הוא האומן הישראלי השני הכי מושמע בספוטיפיי, מתקרב ל-4 מיליון מאזינים חודשיים. הוא לא הוציא שקל אחד על קידום של הפרופיל שלו.
זה הוואו.
וזה הוואו הגדול. וכל מה שקרה זה שעשינו עוד ועוד מוזיקה לארטליסט, עדיין אותה בלרינה, היא באותו מקום, שומעים את בלרינה היום בממוצע, קרוב ל3 מיליון האזנות בשבוע.
בשבוע. מה שנקרא סקרנת. עכשיו כולם הולכים למצוא את זה גם מפה.
גם כדאי מאוד, כי זה באמת יפהפה, ולא, כמובן שבסוף המוזיקה חייבת להיות טובה. אבל מה שאני הבנתי זה שאנחנו יושבים על מכרה זהב של Music Discovery, וזה באמת עוד לפני טיקטוק. היום טיקטוק הגיע ולקח את זה עוד שלב קדימה, אני חושב.
הדיסקאברי הוא אחד האישויים, הנושאים הקשים היום.
הוא הנושא הכי קשה.
יש לכם דרך לעקוב אם משתמשים בחומרים שלכם, באיזה פלטפורמות, אם יותר בטיק טוק או יותר ביוטיוב?
זאת שאלה מעולה, ואחד הדברים שעבדנו עליהם מאוד מאוד קשה, וגם הייתי מאוד מעורב, זה בעצם לקבל גישה ישירה למערכת CID של יוטיוב. CID זה Content ID, זה מערכת, מה שדיברנו עליו קודם. המערכת שמזהה את השימושים, וזה בעצם הפלטפורמה היחידה מכל הפלטפורמות וידאו, יש הרי את יוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק וכולי וכולי וכל החדשות, רק ביוטיוב בכלל יש מקניזם כזה. אז שם אנחנו מצליחים לקבל לא מעט מידע, יש מערכות שמנטרות
כל אחד יכול להתחבר לזה או רק?
לא, זה מאוד 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 קשה לקבל לשם גישה. יוטיוב נתנו גישה בהתחלה ללייבלים הגדולים ולכמה בעלי זכויות או מחזיקי זכויות משמעותיים. אבל מה שאתה אומר, זה בעצם הדבר שאני עובד עליו מאחורי הקלעים המון המון שנים, זה לחבר את המעגל בין עולם הוידאו לעולם האודיו. כי זה איפה שהיום הכל קורה. זה כמו שאם פעם מייג'ר לייבל, מה היה לו? היה לו איזשהו רשת מול כל התחנות רדיו המקומיות במדינה שלו, נגיד, כדי לקדם את המוזיקה. אז הוא היה יודע שפה השמיעו ברדיו, ופה אני מוכר בחנות תקליטים. היום הרדיו הפך להיות הוידאו אוטלט לדעתי, והחנות תקליטים הפכה להיות הספוטיפיי, ודווקא הטכנולוגיה והדיגיטל מאפשרים לחבר את זה מאוד מאוד טוב, אבל זה עוד לא, עוד אין מקום שאתה נכנס אליו ואתה רואה את הכל מחובר. זאת אומרת, הצלחנו להגיע, אני לא יכול לספר הכל כזה, אבל הצלחנו להגיע למצב שאנחנו מבינים יותר ויותר מה קורה בשני הצדדים, בוא נגיד ככה. אבל אני חושב שבאופן כללי זה עולמות שבעצם אנחנו רואים אותם הולכים ומתחברים, ולא סתם יוטיוב משיקים סטרימינג ושורטס, וטיק טוק משיקים, התחילו משורטס ומשיקים בסוף סטרימינג למוזיקה, זאת אומרת, ממש רואים את המעגלים האלה נסגרים, וזה נכון, זה תמיד התחיל מהיוצרים, זה התחיל מהיוצרי אינדיה האלה של הוידאו שרצו מוזיקה מיוצרי מוזיקה עצמאים, ופתאום זה נהיה גם איך שצורכים את זה בעצם.
אני כאילו, לפני שהתחלנו את השיחה, אחת השאלות שעלתה לי בראש הייתה סביב הקושי שיש בעולמות המוזיקה והטכנולוגיה, בגלל שהמוזיקה תמיד מגיעה עם כזה בגד של זכויות יוצרים וכן הלאה, אנחנו רואים שתמיד לסטארט-אפים נורא קשה להתקדם, כי הם נתקעים באיזה תקרת זכוכית כזאת של הזכויות וכן הלאה, וכשמסתכלים מהצד על ארטליסט, אז אומרים, אוקיי, הם התחילו בתור משהו שהוא מוזיקלי, אבל באיזשהו שלב הם כאילו הרחיבו את העיסוק בדברים אחרים, כי אולי הבינו שהמוזיקה זה לא הדבר העיקרי, ואתה בעצם מספר סיפור אחר.
לא, זה סיפור מאוד שונה ממה שאמרת, אבל באמת מה שקרה בארטליסט מאז, הכל התחיל מהמוזיקה, וזה באמת הצליח נורא נורא יפה. אחר כך זה גדל מבחינת הקטלוגים או האופרינג ללקוחות, לסאונד אפקטס, קטלוג,
שזה עדיין אודיו.
שזה עדיין אודיו, ואז פוטאג' שזה וידאו, ששאלת קודם ואפשר עוד לספר על זה. היום זה גם, זה גם טמפלטים לוידאו, שזה מין בסיסי עריכה לוידאו כאלה, ואנחנו מתרחבים היום גם לפלאגינים לוידאו, גם למה שנקרא VFX ולאטים, שזה מין תוספים לאורכי וידאו.
אז זה קצת כמו קנווה כזה ליוצרי וידאו?
אפשר להגיד את זה, ועדיין האופרינג המרכזי, או הדבר שמושך הכי הרבה לקוחות, זה המוזיקה, ללא ספק. זאת אומרת, זה הלב הפועם של ארטליסט, הוא עדיין המוזיקה. כן, היום אני חושב, אנחנו נגיד שנתיים אחרי שהפכנו גם באמת את ההצעה שלנו להצעה רחבה, זה מתחיל להיות כבר שהסינרגיה היא גדולה בפני עצמה. זאת אומרת, שהחיבור של הכל, זה הערך הגדול שאנחנו נותנים. אבל בהרבה מאוד מובנים, המוזיקה הוא, זה גם אפילו אם תיכנסו לאתר, הדבר הראשון זה הקטלוג מוזיקה, זה הדבר שיוצרי וידאו הכי מחפשים בסוף גם, כן? זה פשוט עניין של ביקוש ושל זה. ולשאלתך, עולם זכויות המוזיקה, זה בעצם, זכויות מוזיקה זה הזכויות הכי מורכבות מכל סוגי אמנות בעולם. אין כזה דבר, בשום דבר אחר. זאת אומרת, על תמונה יש זכות יוצרים, אבל היא די פשוטה, כן? מוזיקה יש לה את התשתית הכי מורכבת, ובגלל זה גם מגיעים לתקרות זכוכית האלה, או לתקיעות האלה, כי יש לנו בעצם מערכי מגננה על היוצרים שאין אותו, אין בשום תחום אחר. זה נהיה מאוד מעניין היום עם עולמות ה-AI, בגלל שמוזיקה, גם אפשר לראות ששם עוד לא קרה משהו דרמטי כמו בוויז'ואל, כי יש שם יותר ויותר מגננות על הזכויות. זה כנראה גם ייפתח וישתנה. אבל בעצם ארטליסט הביאו, הפיצוח של הפתרון של ארטליסט זה הפשטה של, זאת אומרת, פישוט של עולם הזכויות לשימוש בווידאו, עד לרמה של אתה משלם פעם אחת ונגמר האירוע, אתה לא צריך להתעסק עם כלום. וזה בא מזה ש...
זה מה שנקרא ניהול זכויות.
נכון.
Okay. כן, חלק מזה זה גם לא קשור רק לזכויות עצמן, אלא גם לאיך אוספים את הכסף, ואיך עוקבים אחרי השימושים ומועדי תשלום. זה נושא מאוד 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 מורכב, שתעשיית המוזיקה והמוזיקאים מאוד סובלים ממנו. כן,
מאוד, אז באמת, אם תשאל אותי מה הכאב הכי גדול של מוזיקאי היום, זה זה. זאת אומרת, המקום, הפתרון הכי גדול שעוד לא קרה.
מה שגם מוניטיזציה הנכונה.
המוניטיזציה הנכונה וניהול זכויות חכם, כי, ופה מה שבאמת הוא כזה, אותי הוא מקומם אפילו לפעמים, זאת אומרת, אני באמת אשכרה לפעמים מתעצבן מזה, כי הפתרונות הטכנולוגיים קיימים. יש לך טכנולוגיה כמו שזם שיכולה לזהות כל שימוש במוזיקה בכל מצב שהוא. דאטאבייס, כלומר, להצליח...
אני חייב לספר לך על זה משהו.
לחבר את הנתונים, באנקדוטה
קטנה. ראיתי לפני שבועיים פרק בסדרה True Detective, והייתה שם סצנה של משטרה, מכוניות משטרה, והיה שם שיר נורא יפה ברקע. הוצאתי את השזם, ואז אני מקבל תשובה, הוא שיזם לי את הסירנה של מכונית משטרה, קיבלתי כאילו two sirens כזה. הסתכלתי, אמרתי, יואו, אני לא מאמין, שזה מה שאני...
אפילו את זה, זה יכול זאת.
כן, אבל זה זיהה לי את הדבר הלא נכון, אבל כן.
אז ברור שיש שם עוד, אני אומר, ברור שיש עוד גם תקלות, אבל יש אפשרות היום, תיאורטית, ויש לא מעט אנשים בתחום המוזיקה והטכנולוגיה שמדברים על זה, יש המון מיזמים שמנסים לפתור את זה, יש תיאורטית לחלוטין את האפשרות לנהל את זה ברמה אחרת לגמרי מכל מה שקורה היום.
אני אומר שזה יגיע לאותה נקודה שתמיד אני מדבר עליה, הטיפינג פוינט, אני חושב שהתשתית המחשובית, הטכנולוגית, עוד לא גדול, עוד לא שם. זאת אומרת, זה כמו עם הסטרימינג. המוזיקה התחילה לחזור לרווחים, כשהסטרימינג נתן, התשתית הייתה גדלה.
נכון.
זה לקח 10 שנים.
נכון.
אני לא יודע כמה זה ייקח, אבל זה בסוף...
אבל פה אני חייב להגיד, זה מעניין.
הטכנולוגיה קיימת.
התשתית היא קיימת, התשתית היא תעשייתית. זאת אומרת, השחקנים הגדולים לא משתפים עם זה פעולה.
אוקיי, זה חלק מהעניין, בסדר. זה אותו דבר עם הסטרימינג. בסופו של דבר, צריך שיהיה מספיק רוחב פס,
נכון.
נושא של בלוקצ'יין, שיהיה מספיק מחשוב, שזה יתאמע, שיתחילו להשתמש בזה בשימושים יותר מסחרים, ואז זה יקרה.
כן.
אז הטכנולוגיה תמיד מקדימה את השימוש, נכון. בגלל התשתית. זה הטיפינג פוינט שמחכים לו בדברים האלה, נכון. אני מאמין שזה
ואני
יקרה.
ואני גם חושב אפרופו שבלוקצ'יין כן יהיה הפתרון לזה, כי בלוקצ'יין כן נותן את רמת הבטחת מידע הכי גבוהה, והדיוק מידע הכי גדול, ויש שם המון מיזמים שמתעסקים בזה,
ושם, בעיקר שם חסר תשתית. להנפיק
זכויות על גבי בלוקצ'יין.
כי בלוקצ'יין צריך הרבה שרתים, הרבה מחשוב.
גם
שמעתי משהו מטורף עם כמה עולה לעשות...
מינטינג?
לא, סרט עכשיו עם ה-AI, אולי הקדמה למה שרצינו לדבר גם על העתיד. כמה חשמל, אני לא זוכר, זה טעינה של כמה שנים, של 5 או 3 שנים של,
של טלפון.
טלפון, כאילו בשביל להשוות.
אבל זה תמיד, זה ברור לאן זה הולך.
כמה עולה הסרטון הזה של הדקה, יעיל. של מה שעכשיו OpenAI, מה שנקרא ChatGPT,
של סורה.
של סורה, כן. צריך עוד להתרגל לשמות החדשים כל הזמן.
סורה נוט סורה.
אז דקה כזאת, מבחינת הצריכת מחשוב החשמל וזה, שווה אקוויוולנטי ל... בין 3 נגיד ל-5 שנים של טעינה של טלפון אחד.
אבל זה first generation של כל דבר כמעט שתספר בעולם הטכנולוגיה, הוא התחיל מכוח עיבוד מטורף, אפרופו המחשב הראשון, היה
תשתית.
3 חדרים, נכון, והיום יש לך אותו נכון. בכיס. ודרך אגב, בהקשר הזה, לדעתי, מה שהטיפינג פוינט, כמו שאמרת, הוא יבוא מזה שיצאו מחשבים שההארדבר שלהם תואם את הצורך של AI, יש על זה הרבה מאוד מאמרים, שאפל בכלל יהיו אלה שבסוף יביאו את הבשורה הגדולה, יש אופן AI, יש זה, יש זה, בסוף יצא מחשב עם מעבד שהוא capable of AI processing, ושם תקרה המהפכה, כי לכל אחד יהיה את הכוח עיבוד הזה ביד.
אז זה קצת כמו שקורה בתחבורה, שכל הזמן אומרים, נבנה עוד כבישים, אבל הם מתמלאים בעוד מכוניות, אז נכון. ככל שאתה יוצר עוד... זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, זו טכנולוגיה מתחילה, אבל בסוף מה שיקרה זה שכל ילד יג'נרט לעצמו ככה סתם כל מיני וידאוים בעלות טכנולוגית מאוד מאוד גבוהה, אז אנחנו רק מעמיסים עוד ועוד על התשתיות.
אפשר להסתכל על זה אפילו במה שכן היום כבר באמת נהיה שמיש מאוד, אני משתמש היום ב-ChatGPT-4 ברמה של כמה פעמים, 10 פעמים ביום, זה היה פעם פרוססינג, קומפיוטינג פאוור שלא היית חושב שיהיה לך אותו בכיס. אני לפעמים יושב, מדבר עם הדבר הזה, אני לפעמים כבר קורא לו, הוא באמת מרגיש לי כמו איזה ישות, וזה, אני לפעמים מוצא את עצמי, הוא אומר, בוא נה, אני לפני שנה, לא הייתי מאמין שאני אדבר ככה עם המחשב, עם הישות הזאת, ושיהיה כזאת רמת הבנה, וגם שם יש לו מעט פרוססינג, כן? זה לא דבר של מה בכך.
אורי, אנחנו מדברים עכשיו הרבה על AI, ואני חושב שהרבה אנשים שואלים, איך ארטליסט הולכת להתמודד עם ה-AI, שבאיזשהו מבט כזה, מלמעלה היא יכולה ממש לחבל במודל העסקי שלכם, זאת אומרת, לייצר מוזיקה, לייצר וידאו.
נכון, אני חושב שזאת שאלת השאלות, והיא נשאלת המון, ופה יש כמה דברים שאנחנו, אני חושב שכולנו בארטליסט מאוד מאמינים בהם, וגם אני אישית מאוד מאמין בהם. אני חושב שבסוף, כל פעם שמגיע משהו חדש, יש הרבה מאוד שקשוק, נכון? זאת אומרת, אבל בסופו
חשש,
של דבר...
כאילו, פחד.
כן, יש פחד בשטח, מה יקרה, מה זה בסוף, זה כלים שמשנים משהו במה שאפשר לעשות איתם. אני מסתכל יותר על מה אפשר לעשות, כן? עכשיו, זה קצת כמו שאומרים שהמציאו את המצלמה, אמרו שלא יהיה יותר ציירים. מה בעצם קרה? נשארו רק הציירים הממש ממש טובים, נכון? זאת אומרת...
לא, אבל גם כל התחום השתנה, פתאום נוצרה לך אומנות אבסטרקטית.
נכון.
הציור השתנה כל התחום השתנה.
יש התפתחות אומנותית קריאטיבית שקשה לדמיין אותה לפני, ולדעתי אנחנו בדיוק באותה נקודה. מה שנוכל לעשות עם Generative Tools, זו אומנות ברמה שאף אחד מאיתנו בכלל לא יכול לדמיין אותה. עשיתי איזה פוסט, כתבתי, We can imagine what imagination would look like in 2 years. כי באמת... הדמיון הולך לעבור עוד שלב למעלה. אתה תוכל להגשים מתוך הדמיון שלך, יצירתיות הרי זה דמיון, זה עולם הדמיון, בסופו של דבר. הרבה מאוד אומנים נתקעים בתרגום מעולם הדמיון למציאות, וזה מה שה-AI הולך לשנות. אז קודם כל, אני רואה את זה כדבר, אני אופטימי דווקא. זאת אומרת, יש הרבה פסימיות בצד של יוצרים. אני רואה את זה ככלים מגניבים חדשים, זה יעלה את רמת היצירתיות, ולדעתי, זה גם יעשה פילטור טבעי, שאני חייב להגיד שלדעתי בעולם המוזיקה בוודאות הוא long overdue, כמו שאומרים, של מי שסתם עושה מוזיקה, לא יצטרכו אותו באמת יותר. זאת אומרת, כי יהיה מכונות שעושות מוזיקה יחסית גנרית, או כבר יש אותן.
פונקציונלית.
פונקציונלית.
כן.
ולא יהיה סיבה ל-120 אלף טרקים האלה שיוצאים בספוטיפיי, הרי מתוכם בודדים הם אומנים ראויים. הרבה, לא כל ה-120 אלף.
אז המספר הוא שלא שום, שהרוב לא, אין
אפילו
אשמה אחת.
פלי אחד.
דיברנו על זה שהם שינו גם את המודל העסקי בגלל זה.
הילדים שמנסים לעשות את המוזיקה הזאת עם הפלי אחד, הם יפסיקו לעשות אותה, כי לא יהיה לזה משמעות, זה יהיה הרובוטיק מיוזיק, כן? זה יעשה איזשהו פילטור של הלוואי, ויחזיר אותנו לשנות ה-60 וה-70, שיש A&R-ing אמיתי, שהאומן שנמצא בחזית עולם המוזיקה, יש סיבה שהוא שם, ושאין לו הרבה רעש מסביב.
אני... או שיצמחו לך מוזיקאים מדור חדש, הם מעולם לא נגעו באצבעות שלהם בכלים, והם ידעו חדש. לייצר מוזיקה מפרומפטים.
נכון, ושיצא, ושוב,
מוזיקה מעניינת וחדשנית.
בדיוק, כן. מי שיבריק שם יצירתית, בגלל זה אני מחלק את זה לשניים, זה מצד אחד ישדרג יצירתיות, ואיפה שיהיה פרץ יצירתיות מבריק וחדש ומרתק, זה יעבוד. ואיפה שזה לא, זה יפלטר קצת וישיר את
האנשים. אני חושב שזה גם ישים דגש חדש על הקראפט, על האומנות. פתאום אנשים ירצו לראות מוזיקאים שמנגנים, גם אם הם לא עכשיו כותבי שירים טובים או בעלי קריזמה, אבל פתאום לראות את הקראפט של הנגינה, זה יקבל איזה עולם משל עצמו.
אני חושב שתקבל בעצם דגש מחודש. זאת אומרת, אנחנו אחרי איזושהי גדילה דיגיטלית כל כך משמעותית, שזה גם, זה יכול גם להביא איזשהו תיקון. עכשיו, אולי זה קצת אופטימיסטי מדי. עכשיו, אבל בעולמות של ארטליסט ושל כל חברות הקריאייטיב טק, בוא נקרא לזה, אני חושב שבבטם ליין זה פשוט עניין של גם לזרום עם זה ולהשתלב. זה לא משהו שאנחנו יכולים לשנות אותו, כן? ואנחנו עובדים על המון המון דברים שבאים לשלב את היכולות האלה בתוך מה שאנחנו כבר עושים, ויש לנו המון המון יתרונות שם, כי אנחנו בתוך העולם הקריאטיבי, עם המון המון יוצרים כיוזרים, המון המון יוצרים כספליירים, ועם המון המון תוכן, ואנחנו בעצם משתמשים ב-AI כבר שנים, 4-5 שנים, בכל מה שקשור לחיפוש של תוכן, יש לנו מחלקת AI פנימית שמתעסקת בזה, ויש המון המון דברים שקורים שאני לא יכול לדבר עליהם כל כך, אבל אנחנו עושים המון
הכנות
תשתיות לזה.
תרוק לנו איזה סקופ.
אני חושב שזה די ברור שכל החברות תוכן הולכות לנצל את הטכנולוגיה הזאת להנגשה יותר טובה של התוכן, לשימוש יותר גמיש. אני חושב שהמילה גמישות באופן כללי היא משהו שהולך להיות גמישות או פלואידיות, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, זה הולך להיות מילת מפתח בעולם היצירה. וזה דרך אגב לא רק AI, זה גם, סליחה על כל הראשי תיבות, זה גם AR ו-VR, בגלל שרואים משהו כמו Apple Vision Pro, וכבר יצא מערכת הקלטה למוזיקה ב-Apple Vision Pro.
ריפקס.
ריפקס בדיוק, ומה שאתה רואה שם, זה שדברים שפעם היינו עושים, פעם היו עושים אותם בלחתוך סרט, אחר כך בלזוז עם העכבר, פתאום אתה עושה אותם בענף אצבע עם הידיים, אז אני חושב שכל היצירה תהיה יותר פלואידית, החיבור לעולם הדמיון יהיה הרבה יותר גמיש ויותר זורם, ופה מה שיהיה זה שחברות תוכן כמו ארטליסט בעצם ייצרו תוכן יותר פלואידי, כלומר, הנה משהו שאני אוהב, אבל אני רוצה את הרקע סגול ולא ירוק, אוקיי, אין בעיה, זה קורה. זה בעצם מה שנראה לי שאני גם יכול להגיד. אני חושב ש-AI בסוף מתחלק, אני חושב, בעיקר לשלושה נושאים. יש assistive AI, שבא לעזור לי למצוא, בא לעזור לי לחשוב, בא לעזור לי באופן כללי. יש generative AI, שאני חושב שכולם הכי מפחדים ממנו, ובצדק, כי הוא יוצר יש מאין, הוא בורא, כן? ויש modifying AI, שלוקח את הקיים ויודע לייצר ממנו חדש. ואני חושב שלשלושתם יהיה קיום. זאת אומרת, הג'נרטיב לא הולך למחוק לגמרי את היצירה האנושית, זה לא קשה להאמין לזה, ולא יודע, אם אנחנו מאמינים בזה, אז בואו נלך לים ונסגור אפילו את הפודקאסט הזה, לא? כאילו אין למה להאמין בזה, אני מרגיש, וזה מהדברים שאני אופטימי שהם יסתדרו. זה לא ייתכן שזה ימחוק לגמרי את המגע האנושי באופן טוטלי. כן, זה יעשה פילטור, יהיו אנשים שיעבדו עבודות מזה, אנשים שעשו באמת
קצת
פונקציונלי,
אחרים,
כאילו או... היו פונקציונליים בעולם הקריאטיבי והאומנותי.
ביצועיסטים.
הביצועיסטים בדיוק. כנראה יעצו ביצור, לבצע דברים אחרים או לצאת לחופשה ארוכה. אבל מי שיצירתי לדעתי, ודרך אגב, נגיד אני עובד המון עם קוטימן, שגם עושה מוזיקה לארטליסט, הוא הראשון שכבר השתמש בוויס ג'נריישן ביצירות שהוא עושה איתנו. הוא עושה, והוא כבר יש לו פרופיל שהוא עושה וידאו ג'נרטיב לפני שנתיים. היוצרים הכי זה, הם גם יהיו הראשונים, כמו שדיברנו קודם, שמפיקים תמיד מחפשים את הדבר הבא. האנשים הכי יצירתיים, הם ידעו מה לעשות עם זה לפני שזה יוכל אותם. בוא נגיד ככה, אני די משוכנע בדבר הזה. ועם זאת, זה ברור, השיח הוא מאוד ברור. אני חושב שיש פחד מאוד גדול מג'נרטיב, ושבאמת אין ספק גם שזה כן שונה ממהפכות קודמות ברמת ה... אני לא יודע אם להגיד ריסק כמו זה, שזה פעם ראשונה שאף אחד לא יכול להבין את זה באמת.
אף אחד לא יודע מה קורה מתחת בתוך הקופסה.
אף אחד לא יודע מה קורה שם, וזה גדול מהבינה האנושית כבר בהקשר הזה. וזאת הנקודה שאולי צריך לפחד ממנה. וזה דרך אגב, אם אתה שואל אותי איפה זה מפחיד, זה לא בתחום התוכן, או בטח לא בתחום התוכן האומנותי. זה מפחיד בזה שמישהו יוכל לג'נרט סרטון של טראמפ, לוחץ ידיים עם נסראללה, ואתה תחשוב שזה אמיתי.
אגב, שם זה מפחיד. זה הדיבור בחדשות בימים האחרונים. נכון. מברזיל ראיתי ממש סרטונים, הראו את ה... מאז שיצא סורה, והתחילו לראות איך עושים, ונתנו דוגמאות של איזה שחקן בברזיל, עשו כמה דוגמאות, שמו כאילו שחקנים פורסמים, שמדברים באיזה, נמצאים באיזה מקום, שבכלל לא היו שם, וזה לא הם, אז זה קורה.
כן, כי אנחנו בעידן שבו כל הגבול בין האמת לשקר, הוא כבר מטושטש, זה רק הולך לטשטש אותו עוד יותר.
אם היינו בעשור של פייק ניוז, עכשיו נהיה כנראה, וזה הדבר, בדיפ פייק ניוז, ובדיפ פייק ניוז צריך מאוד מאוד לפחד.
אמת אלטרנטיבית.
אם זה יפגע לנו בחיים, ובפוליטיקה, ובכלכלה, ובמלחמות, אנחנו צריכים לדאוג יותר מבעולמות התוכן, לדעתי.
אז בואו נשים רגע זום אאוט ופרופורציות, כי אתה אומר משהו מעניין על מה השוני, אבל תמיד שהיה איזשהו נקודת מפנה טכנולוגית, או ברמה של סקייל, ברמה של שימוש, אז גם האינטרנט לפני 25, 22 שנה, דיברו עליו, טוב, כן יעבוד, לא יעבוד, הנה זה ישנה את העולם, ישנה את הכלכלה. בסוף, הטכנולוגיות בהתחלה עושות הרבה רעש, עושות שינוי, המון פחד, דוגמאות של מקצועות שהשתנו, זה אחד הדברים שגם נדבר, איך מקצוע משתנה או הופך צלמים, היום זה משהו אחר, זה לא משהו, פיתוח תמונות,
וידאו. אבל דוד, אתה לא יכול להתכחש לזה שהיום כשאתה מסתכל בדיעבד על ההשפעה של סושל מדיה, על החברה האנושית, אתה רואה שלצד הרבה דברים טובים שזה עשה, אתה רואה השפעות עומק ממש רעילות לתקופה שאנחנו חיים בה.
בגלל זה אותי באמת, אני אומר, הסכנות הגדולות הן באזורים האלו, שזה משפיע על החיים עצמם, מה שנקרא.
את שינויים הם מביאים טוב ומביאים רע.
אבל זה גם נכון להגיד
שבאות מהפכות... אגב, פה המקום של לקרוא לי פה, של ממשלות, לא להישאר מאחור העשור, ולהתחיל להבין.
אבל זה מה שגם רציתי להגיד קודם. אחד הדברים הכי מעניינים שרואים היום לדעתי, והדוגמה הכי בולטת לזה, זה שיתוף פעולה שקיים כבר בשטח בין יוניברסל ליוטיוב. שיוניברסל באו ואמרו הפעם, בנאפסטר הם באו ונבהלו מהטכנולוגיה, פעם אומרים, אוקיי, הם כבר מבינים שמגיע עכשיו voice cloning ב-AI, ומישהו יכול להוציא שיר של The Weeknd בלי אישור. ברגע שהם הבינו שזה מתחיל לקרות, במקום לנסות למוטט את זה, הם בעצם הלכו, וזה, אני פשוט כזה חקרן, מיוזיק טק, אני קורא כל היום וכל הזמן, אז אני כבר אפילו לא זוכר איפה ראיתי את זה, אבל הם ממש הלכו אחורה, יוניברסל, לאומנים קיימים אצלהם, והתחילו להחתים אותם על מה שנקרא ה-likeness שלהם, זאת אומרת, על הישות שלהם, על הקול שלהם, לא רק על הזכויות, כי בזכויות מוזיקה באמת יש הגנה על השיר עצמו ועל ההקלטה. מעולם לא התעסקו בישות של האומן, בצורה מוסדרת. התעסקו, אבל לא בזכות.
שאלה משפטית שעוד לא נפטרה, האם יש להם זכות להחתים את דרייק?
אז מה שמעניין זה שיש לזה פורמט, גם אמרתי לך את זה רגע לפני הפודקאסט, יש כבר שנים קוד שנקרא ISNI, שזה בעצם ישות אומנותית. אז אומן כמו ג'ייזי, יש לו את השם שלו, יש לו את המראה שלו, יש לו את הקול שלו. כל הדבר הזה זה מה שנקרא הלייקנס שלו. הלייקנס זה כל החומרים הנלווים ליצירה שלו, המהות האומנותית שלו. היום יוניברסל החתימו איקס אומנים, אף אחד לא יודע מי כן ומי לא, גם על זה, על היכולת לנהל את זה, ובעצם עשו שיתוף פעולה עם יוטיוב, שמאפשרים ליוצרי שורטס ביוטיוב, לרשום פרומפט של איזה שיר הם רוצים, ולבחור את הזמר, שה-AI מג'נרט אותו ומבצע את הפסקול הוידאו שלהם, והדבר הזה קורה באישור מלא של הזכויות ובתמלוג מלא של היוצרים. אז אתה גם יכול באופן יותר אופטימי להסתכל על זה, שהטכנולוגיה הזאת גורמת, גורמת למצב שאתה מאפשר הנצחה של יוצרים בצורה שמעולם לא הייתה. פעם היה רק את התקליט שהוא עשה פעם, פתאום הוא יכול להיות נוכח ביצירה חדשה.
נכון, וזה מעורר שאלות אתיות של האם המוזיקה הזאת היא באמת המוזיקה של דרייק או של מי שזה לא יהיה.
נכון, זה מעלה מלא שאלות, אני כרגלי מסתכל על הצד האופטימי תמיד יותר, אבל
יזמות זה חשוב.
זה חשוב מאוד, אני חושב שגם בסוף, מה שדייביד התחיל להגיד, טכנולוגיות עושות המון רעש, יש המון פחד מהנגטיב אפקט, ולאט לאט החברה, התשתית החברתית או התבניות, גורמות לזה ליפול למקומות הנכונים. אז אני אומר סתם לדוגמה, קרלוס סנטנה, גיטריסט חד פעמי, נכון? אין עוד אחד. כמה מגניב זה יהיה אם אנשים יוכלו להמשיך ליצור איתו? לדעתי זה מגניב נורא, שימדלו את הגיטרה שלו ב-AI, ושמישהו רוצה להשתמש בסנטנה בשיר חדש, הוא באמת יוכל, והוא גם באמת יוכל לפצות את האחוזה של סנטנה בתמלוגים.
זה
הכל אפשרי היום.
אפרופו היהודים, עובדים על זה.
נכון, ויש חברה ישראלית שממש עושה משהו כזה, וזה... אני חושב שכל עוד משתמשים בזה לטוב, זה יהיה טוב. הבעיה זה מה קורה, כמו כל דבר בעולם, שזה מגיע לידיים פחות אופטימיות.
אני רציתי לשאול אותך, אפרופו זה אפשר גם עם סין גולדה, לדעתי הוא כבר עושה את זה בפועל.
אפשר שלג'נרט אותו.
יש לי...
לא צריך, הוא פשוט יגיע לכל מקום.
אנחנו צריכים לחתור פה לסיום, אני חושב, אבל יש לי עוד כמה שאלות שרציתי לפני. קודם כל, דיברנו קודם לפני שהתחלנו להקליט, על הלקחים שאתה חושב שאתה מיישם היום בתפקיד שלך, כאיש בכיר בחברת הייטק מובילה בעולם, דברים שאתה למדת כמפיק מוזיקה, כמוזיקאי עצמאי, האם אתה, יש איזשהו חיבור בין הדברים, הדברים שאתה מיישם?
אני חושב שזאת שאלה מעולה קודם כל, ואייל רז, שהוא אחד ממייסדי הארטליסט וניהל אותי גם ישירות כמה שנים, תמיד היה אומר לי, מי שהיה מפיק מוזיקלי עובד ומצליח, הוא יכול לעשות הכל. ואני חושב שיש בזה משהו מאוד נכון, כי כשאתה מפיק אלבומים, ואני פחות מדבר, סליחה, על הביטמייקרים שהיום קוראים לעצמם מפיקים, ובאמת בלי להוריד מכבודם, כי הם גם מפיקים יופי של מוזיקה, מי שהתעסק בהפקה של אומנים, רמת המורכבות שקורית שם בין היכולת הטכנית והביצועית, והלקחת חזון של מישהו ולהגשים אותו וזה,
יש שם אנשים, קצת,
ולנהל אנשים, ולנהל את הפרויקט, ולגרום ליצור יש מאין, ולטפל בצד הפסיכולוגי והניהולי וזה, אני מרגיש שבאמת יצאתי מהעשור הזה שלי כמפיק מוזיקלי עם איזשהו סק של יכולות, שכל אחת מהן אני מוצא את עצמי משתמש בה כשאני מנהל משהו הרבה יותר גדול, וזה באמת, אם אני מנסה לחלק את זה, זה החל מאיך ליצור יש מאין, שזה היזמות באמת, כאילו, כי כשאתה לומד להפיק, אתה לומד לראות, הנה פוטנציאל במשהו, וזה יכול להיות פוטנציאל בעובד שלך, זה יכול להיות פוטנציאל ברעיון, כמו שהיה לי, בוא נקים פה הפצה דיגיטלית, כן? אז אני חושב שהרבה מהיכולת doing הזאת, או כאילו באמת להפיק משהו מכלום כזה, שאנשים אולי לא רואים שיש שם משהו, זה מין משהו שהוא פשוט בא איתי. כאילו אני מבחינתי קם בבוקר כדי להפיק משהו, כאילו זה מה שאני עושה בטבעי שלי, ואני חושב שגם היכולת להבין אנשים בסוף, אם היית שואל אותי דבר אחד, הייתי אומר רק את זה. אני חושב שלמדתי להבין אנשים נורא נורא טוב, כנראה שגם יש לי איזושהי אינטואיציה מהבית, אני בן של שני פסיכולוגים, זה לא אמרתי, אז אני ככה בא מאיזה רקע בתחום, אבל אני חושב הרבה פעמים...
אתה עובד עם מוזיקאים, זה לעבוד עם הרבה אגואים. עובדים שאומרים
לי, אתה מפיק בני אדם, כן. כאילו אומרים לי, אתה מפיק בני אדם, זאת המחמאה הכי גדולה שיכולים לתת לי כמנהל, שאני מנסה לתת לאנשים את הכוח לגדול, ואת היכולת לגדול בעצמם, להיות כמה שיותר עצמאים, ואני חושב שזה ביזמות ובכל תחום ניהולי, בסוף זה בטח בהסתכלות העתידית על כל מה שדיברנו עליו, כן? אנשים שלא ידעו לעשות, לא יהיה להם כל כך משמעות. זאת אומרת, ביצועיסטים כמו שאמרת, והכוונה פה בלעשות זה לעשות מעבר לביצוע הפשוט, כן? ליזום ולייצר, זה מה שיהיה לו ערך בעולם הזה, אני חושב. כאילו, אז אני חושב שאני משתמש המון ביכולת הזאת, וכמובן שאני בעצם היום מפקח על ייצור מוזיקה ו... מערך מוזיקלי עצום, אז כל הידע שצברתי בזה שהתעסקתי במלא סגנונות של מוזיקה, עבדתי עם מלא אומנים, הייתי בתוך כל מיני אינטריגות של מצבים עסקיים וכולי, כל הדברים האלה היום באים לידי ביטוי במה שאני עושה, בין אם זה לנהל אנשים, בין אם זה, אני גם עובד המון, לא דיברנו על זה, אבל המון המון בשנתיים האחרונות במיוחד, על פיתוח עסקי מוזיקלי בארטליסט, אז גם אני מרגיש שכאילו יש לי איזשהו 360 view כזה, ש... היום אני יודע להגיד שהוא כנראה די נדיר. זאת אומרת, שאני נכנס לחדר שמתעסק במוזיקה וטכנולוגיה, כל נושא שתבחר אני יכול לחפור עליו שני פודקאסטים כמו עכשיו וכמה שעות.
זה אומר שצטרך להזמין אותך שוב.
אני תמיד שמח לבוא שוב. אבל אם אתה שואל אותי מה הבאתי מהניסיון ההפקתי שלי לתוך היום-יום שלי, זה היכולת להוציא מהאנשים את המיטב. זה המשפט היחיד שהייתי אומר. כי זה מה שנראה לי צריך לעשות.
יפה. אני רוצה לסגור איתך עוד מעגל. דיברנו קודם על זה שהיית ילד בירושלים, וראית מעליך את הדג נחש, ואיך הם פרצו דרך לסצנה הארצית, מהסצנה הירושלמית, ובעצם ההבנה שלסצנה יש חשיבות, כשאתה רואה אנשים מעליך עושים משהו, זה נותן לך השראה ומלמד אותך איך אפשר. אז אפשר לומר שאולי היום אתה נמצא בארטליסט, והם קצת כמו מין הדג נחש של ההייטק הישראלי, אתם פורצים דרך בעולם, ויש מתחתיכם איזשהו אקוסיסטם שלם של סטארט-אפים שמסתכלים עליכם, אומרים, או רגע, אם הם עשו את זה, גם אנחנו יכולים. אתה רואה את זה כחלק מהמישן סטייטמנט שלך, או ש...
אז אתה נוגע בנקודה מאוד מעניינת, ואפילו נקודה שאני ודייוויד דיברנו עליה רבות. אני אפילו רואה את זה בתור אולי המישן הגדול הבא שלי, וזה מאוד מעניין שאתה מעלה את זה אפילו ברגע זה בזמן, אבל כן, אני חושב שהייתי מאוד מאוד שמח להיות במקום שתומך בסצנה הזאת, שגם אפשר להגיד, לא סתם הפודקאסט הזה מתקיים, לא סתם המסלול באונו מתקיים של הלימודים בתחום הזה, היא באמת משהו מבעבע פה בפני השטח, כמו שהמוזיקאים מירושלים באבעו אז, כמו שמוזיקה ישראלית מבעבעת בעולם פתאום יותר מאי פעם, גם התחום הזה מאוד מבעבע.
תוכן ישראלי שמבעבע.
ואני יכול להגיד, אני נמצא, אני מכיר המון אנשים מהתחום הזה, אני תמיד מנסה לעזור לכל מי שאני מנסה להיכנס. לשמחתי, אני גם כתובת של הרבה אנשים שרוצים פשוט עזרה באיך לעשות דברים. וזה בהחלט, אני כאילו, אם היית שואל אותי מה המישן סטייטמנט שלי, זה לעזור לאמנים ולעזור ליזמים בתחום הזה, חד משמעית. כאילו, זה שני הדברים שבשבילם אני יוצא מהבית בבוקר ו... ונוסע ברכבת לתל אביב.
נהדר, תודה רבה. יש לנו שלוש שאלות לסיום, שזה הפורמט, את רוצה לשאול עוד משהו?
לא, אני רוצה להוסיף אולי משהו, אולי נוסיף את זה לשאלות הקבועות.
אוקיי, אז אתה רוצה להתחיל או ש...
אני אתחיל עם זה, כי נראה אם זה יתפוס. אוקיי. אז כשאלה קבועה, אנחנו עשית דברים, מה החלום, עם מי היית רוצה לעבוד? מישהו שיש לך חלום לעבוד, להפיק?
וואו, זאת שאלה ממש טובה. אני לא בטוח שיש לי תשובה אחת. אני זורק סתם, כי זה היה יכול להיות הרבה, אבל אנדרסון פאק נראה לי.
אוקיי.
אם זה בצד המוזיקלי, נראה לי.
יפה.
סתם, עכשיו זה מה שהרגיש לי.
נדב תחליט אם זה יהיה שאלה קבועה.
אנחנו נדבר על זה אחר כך. אפשר, זה כן, אבל פשוט זה לא הפורמט של הסוף, זה יכול להיכנס באמצע. מה השיר האחרון ששמעת בשירות סטרימינג? אני לא יודע אם אתה בספוטיפיי או באפל מיוזיק.
שחזרתי אליו הרבה.
לא, שהדבר האחרון שאם עכשיו אתה פותח ועושה פליי,
זה
מתנגן. זה
כנראה שיר שהילדים שלי שמעו.
אוקיי, לג'יט.
אני חושב שזה שיר מאוד מאוד יפה שנקרא The End של תום אודל. שלא הכרתי אותו וזה קפץ לי באיזה פלייליסט והתאהבתי בו.
וזה מה שהילדים שלך שמעו.
וגם הבן שלי מאוד אוהב אותו. הבן שלי והילדים שלי יש לנו קטע שבימי שישי יש את ה-New Music Friday, אז אני תמיד שומע את זה בסידורים, בדרך לסידורים של יום שישי, אז הם כבר נהיו מומחים איתי, הם יודעים איזה שיר טוב ואיזה שיר לא טוב, אז הוא אמר על זה, זה השיר הכי טוב שיצא ביום שישי.
בני כמה הם הילדים?
7 ו-9. ויש קטנה בת שנתיים, היא עוד לא נותנת את דעתה, היא בקרוב.
מזל טוב, בהצלחה עם השילוב של כל הדבר הזה ביחד.
כן, זה הרבה.
מה הפודקאסט האחרון ששמעת?
הפודקאסט האחרון ששמעתי, וואו, זאת שאלה טובה, Music Business Worldwide, לדעתי.
אתה רוצה להמליץ עליו פה?
האמת שהוא פודקאסט מעולה בתחום, זה מגזין מוזיקה אולי הכי חשוב, נראה לי, אפשר להגיד, בטח הכי מעודכן, עדכני, יש לו גם גרסה מעמיקה, אני קורא, כאילו אני בניוזלטר פעם ביום קורא את כל הידיעות של Music Business Worldwide, והפודקאסט הוא מעולה כי הוא מביא לשם את ההיילייט של הדברים שקורים, הוא ממש מצליח להביא לשיחות עומק, אז יש שם גם המון פודקאסטים עם יזמים בתחום, גם עם אנשי תעשיית מוזיקה יותר קלאסיים, מלייבלים וכולי, אז מאוד ממליץ עליו, כן, MBW זה נקרא.
ראשי תיבות.
כן.
ושאלה אחרונה, מה הייתה השיחה האחרונה שלך עם ChatGPT?
וואו, זה אני צריך לבדוק, אני מדבר איתו הרבה. יש פה דברים. רגע, אני אגיד לכם בדיוק. מצחיק. דיברתי איתו על סורה.
על סורה.
ומצחיק שדיברתי איתו על סורה ביום שסורה יצא, והוא לא ידע מה זה. והייתי צורה, זה נשבע לך. וואו. כתבתי לו משהו על סורה, או איך משהו עובד שם. הוא אמר לי, I don't know what Sora is. ואמרתי לו, Sora is by OpenAI.
Your sister, your little sister.
ורק אז הוא הבין.
How do you know your little sister?
אז זה היה מאוד מצחיק. כן, זאת שיחה. יש לי פה אין סוף, כן, אבל...
יפה.
מה רצית לשאול?
יש פה גם Web Free Domain Registration Services, נגיד, שזה נושא מעניין מאוד, דרך אגב. שזה ממש, כבר יש שירותים שנותנים לך לרשום את הישות שלך, אפרופו הלייקנס הזה, על בלוקצ'יין, כדי שזה יהיה...
על בלוקצ'יין, וואו.
כן, כבר ראיתי פרסומים לזה. חברה שמוכרת לך URL של Web 3, שזה בעצם Blockchain Identity.
מעניין.
אורי, היה לנו מרתק ומעניין לדבר איתך.
גם
אתה נחמד וחכם, ונשמח לארח אותך שוב פה בהמשך.
אני נשמח לבוא.
אז זהו בינתיים, להתראות.
תודה, תודה. תודה.